עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. 1 2 בוקר טוב. בוקר אור. טוב, קרה פה דבר בישראל, יהודים הופקרו, ערבים התפרעו, שפכו דם, והם צריכים לשלם מחיר. אני לא מבין למה בלוד הערבים לא בעוצר. יכול להסביר לי את זה?
אני רוצה לנסות, אבל מי שאחראי על זה קצת נעלם. אחד הפירומנים הגדולים פה בסביבתנו, אמיר אוחנה קוראים לו, הוא חכם נגד בגץ. איפה הוא? אתה מקורביו, תסביר לי איפה הבן אדם.
לא יודע, לא יודע.
הוא לא אמור לדבר לציבור עכשיו?
יש אמיר אוחנה, יש ראש ממשלה, יש מפכ"ל, יש, נכון, אני לא מתקרב את זה, אבל עכשיו אני לא בא לערוף את הראש. אני אומר שהערבים הבוקר בלוד יהיו בעוצר. עכשיו, להטיל עוצר על הערבים בלוד, בכפר קנה, שיהיו בעוצר, באקו, שיהיו בעוצר, איפה עוד מתפרעו? כל מקום שהבדואים בדרום, כן, מי שיוצא וסואל לראות, כן, להתחיל לראות, זה הכל. לא תהיה פה התקוממות, הם מתגעגעים לגירושים ב-48, אז נגרש אותם כמו ב-48. מבצע דני נעשה בלוד ורמלה, מה שלא הספקנו ב-48 נעשה עכשיו. אם הם התקוממו על היהודים פה במדינת ישראל, אנחנו נעשה להם מה שעשינו ב-48. תודה רבה, הוצאתי את זה, תודה שלום.
שזה מה שעשינו ב-56. קודם כל, תרגע, כן? וכמו ספר מהמתכונים של
חוצפנים.
מרוקאים. חוצפנים מאוד. אני, כל מה שאתה אומר, אני מוסיף מימין. ברגעים האלה, אני אפילו יותר ליכודניק מהרגיל.
אני לא ליכודניק, זה לא קשור לליכודניק.
לא, ליכודניק כמטאפורה. הבעיה היא, אתה יודע, אחרי שאנחנו מתלהמים, וזה זמן להתלהם, אין מה לעשות, אתה לא יכול להטיל עוצר בעיר מעורבת. איך אתה יודע מי? לא, אתה לא יכול.
קודם כל יש שכונות ערביות, כל השכונות הערביות בעוצר.
יפה, אז ואז יצא אחד יגיד אני יהודי, אז יבדוק לו תעודת זהות, זה לא פשוט. אני חושב, כן, גם צריך חקיקה. אני חושב, אתה יודע, אני חוזר לאותה אמירה מיתולוגית, לא היה לה אז תוכן של ליברמן, אין נאמנות, אין אזרחות. כן, אנחנו צריכים להגדיר פה מחדש את התנאים. אם אתם רוצים להיות פלסטינים,
אגב, איפה אנשים, איפה ליברמן?
רגע, אם אתם רוצים להיות אל-אקצה, אז תלכו לאל-אקצה. פה זה מדינת ישראל, היא מדינה יהודית, יש לה כללים. אם אתם יוצאים וסוגרים כבישים במרכזים במדינה, אתם צריכים לשלם על זה מחיר יקר. מה זאת אומרת, איפה ליברמן? ליברמן דיבר אתמול והתראיין ארוכות בוויינט, ואין לו שום סמכויות כרגע. אני שואל
לא,
איפה החיים.
לא, תמיד הוא היה זה, גיבור על הערבים, פתאום הוא שותק, לא יודע, פתאום הערבים הם לא גייס חמישי.
הוא
חמישים,
לא שותק.
פתאום כל הגיבורים נעלמו, בנט איפה, לא, איפה כולם נעלמו לי?
הוא ממש לא שותק. הוא התראיין אתמול בוויינט, אפילו האזנתי לרעיון
וואי,
שלו.
וואי, איך אני עצבני.
ואתה עצבני בצדק, ואני שואל, איפה אלה שאמורים עכשיו לדבר לציבור? אני לא מדבר על מסיבת עונאים המרובעת אתמול, שהיה בה משהו יפה של אחדות. ראית שראש השבק נגרר לשם בסערותיו, אמר לנו תשמרו על עצמכם והלך, וטוב שכך, ראש השבק לא צריך לדבר בטלוויזיה. אבל כן, אני שואל איפה הפירומנים? אני שואל איפה כל אלה ש... איך קרסה המדיניות שלנו מול חמאס? אני כבר לא יודע ממה לדאוג הבוקר יותר
מחמאס. למה קרסה המדיניות מול חמאס? איזה מדיניות קרסה מול חמאס?
המדיניות שאפשר לגדל את חמאס, שאפשר להכיל את חמאס, שאפשר לפתם את חמאס.
מישהו רצה לגדל את חמאס?
כן.
מה כן? מה כן? מה, לגדל את חמאס?
בדיוק.
נו, באמת. 9:07, אני צריך להגיד נו, באמת. סליחה, 8:00.
אז חבל שאתה לא מעודכן בזה.
נו, באמת. לגדל את חמאס. זה רע הכרחי, זה מה יש. מה אתה רוצה? אתה רוצה לעשות להם, להחליף להם את השלטון שם, להיכנס עם טנקים ולהחליף להם את השלטון?
לא, אתה צריך להתנהל, מישהו פה, מה זה מישהו? נתניהו, הייתה לו מדיניות, היא מוצהרת. היא מוצהרת, אפילו...
שמה? מדיניות שמה?
שאני, חמאס בעל הברית שלי, ואני נגד הרשות הפלסטינית.
איזה בעל ברית? איזה ברית עם חמאס?
טוב, בסדר, אם אתה לא יודע את כל הדברים.
לא, אתה אומר בעל ברית, שחמאס בן ברית של נתניהו, אתה יכול להוכיח את זה שהוא בעל ברית?
בישראל...
הוא אמר מדיניות מוצהרת שחמאס הוא בעל ברית שלו?
כן. פשוט כן.
איפה?
לא במילים האלה. כל ה-12 שנה האלה, זו הייתה מדיניות נתניהו. לתת לחמאס, להמשיך, בגלל החשיבות האסטרטגית שהוא ראה. אתה יודע מה? אני אקריא לך ציוץ של חיים רמון, שבנושא עזה אני איתו עוד מהתקופה שהוא היה משנה לראש ממשלה. ב-11 במרץ 2019, ציוץ של חיים רמון, אגב, אפשר להעלות אותו לשידור לדעתי, אמר נתניהו בסיעת הליכוד, העברת הכסף לחמאס היא חלק מהאסטרטגיה להפריד בין הפלסטינים בעזה ובגדה. כל מי שמתנגד להקמת מדינה פלסטינית צריך לתמוך בהעברת הכספים מקטר לחמאס. כך נסכל את הקמתה של מדינה פלסטינית. בחמישה במאי 2019 אמר אלוף גרשון הכהן, המקורב לראש הממשלה, ציטוט, צריך לומר את האמת, האסטרטגיה של נתניהו היא למנוע את אופציית שתי המדינות, ולכן הוא הפך את החמאס לשותף חבר קרוב שלו, בממד הגלוי חמאס אויב, בממד הסמוי הוא בעל ברית. זו הסיבה שהחמאס מרשה לעצמו.
אתה מביא לי ציטוטים של גרשון, לא של נתניהו.
נכון. אינון, אז אתה יכול להתעלם מהם, אין בעיה. אני בעיקרון מדבר עם המאזינים. כל ילד יודע שנתניהו שומר על חמאס, מממן את חמאס, הוא רואה בחמאס כלי אסטרטגי לשמור על הבידול. עכשיו, מה אני אומר? אני הקטן, אבל יש גדולים ממני.
על הבידול כדי למנוע הקמת מדינה פלסטינית
כן,
ביהודה ושומרון.
כן, אז אני אומר,
יש פה מטרה אסטרטגית שיש לה רציונל.
אפשר למנוע הקמת מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון, תוך כדי ריסוק החמאס. אני אומר שאין לנו הפריבילגיה, ואנחנו ראינו את זה אתמול, לתת לעוד חיזבאללה לגדול לנו ליד הגדר של אשקלון.
לא, עכשיו אתם מתלוננים על זה שגדל פה חיזבאללה? עכשיו אתם מתלוננים, אחרי שעשיתם את אוסלו,
ויצאתם
באינתיפאדה הראשונה התמודדנו עם אבנים ומקלות, כן, וסכינים. זה מה שהתמודדנו שם ברצועת עזה. אם היה נשק למישהו, לאיזה ערבי בעזה, בדיר אל בלח, כל השבק היה עליו. האוסלו הגאוני, ואחרי זה ההתנתקות המופלאה, יצרו שם צבא. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, היינו צריכים לעשות מבצע. תשמע, גם עכשיו אפשר לעשות מבצע. תגיד אותו דבר על חיזבאללה. הרי כשיראו את עשרות אלפי הטילים מלבנון, אתם תגידו, אני יודע כבר מה תגידו. איך נתניהו לא עשה כל השנים? אתה תומך עכשיו בלצאת למבצע עכשיו על חיזבאללה, היום?
זה בדיוק העניין. נגעת בו. קודם כל, אני תחזור לאוסלו, תחזור לסזון. היה אפשר לבטל את אוסלו. ראש הממשלה נתניהו עלה לשלטון 96, לא ביטל את אוסלו. הוא לא ביטל את אוסלו, ובזכות זה יש לנו מערכת יחסים ביטחונית אדוקה, פוריה ומצילת חיים עם הרשות הפלסטינית, כולל שורה של הסכמים, ואפילו עכשיו, כשערביי ישראל משתוללים, וצריך לשבור להם את עצמות בכל הגוף, אני לא מדבר לערביי ישראל כמשל אלא לאלה שמשתוללים, אגדה שקטה. ולגבי חיזבאללה, כן, האחרון שהעז לעשות את זה קראו לו אהוד אולמרט, הוא דיבר פה אתמול, ונסראללה אמר מאז שאם הייתי יודע שזאת תהיה תגובתה של ישראל, לא הייתי חוטף את החיילים, והוא לא חטף חיילים, וכן...
לא, אבל גם אז היה תגובה לחטיפה. זה לא הייתה מלחמה יזומה.
כן, עכשיו כבר עבוד. עכשיו, אולמרט היה, אני חוזר, האחרון שהעז, בגלל שהוא לא גנרל.
הוא לא העז, הוא הגיב. הוא לא אמר, אוקיי, עד כאן, אני לא מאפשר להם עכשיו להתפתח.
אבל, לפניו היו שני גנרלים גדולים, גם שרון וגם ברק, שחטפו להם ולא הגיבו. אז בא אחד אזרח מבמחנה ועשה את הדבר הנכון. עכשיו חיזבאללה כבר עבוד, כי יש לו 200 אלף טילים, לא רקטות. לא יורים מאז הטילים, יורים מאז הרקטות, לא לשכוח את זה. אם היו יורים מאז הטילים, השידור הזה עכשיו לא היה מתקיים.
אבל הדילמה הזאת קיימת עכשיו לגבי חיזבאללה, כי הוא ממשיך להתעצם.
לא, הדילמה הזו קיימת, אבל עכשיו המחיר של פעולה צבאית זה חורבן מדינת ישראל ברמה הפיזית.
בן, אבל בוא, תהיה כן.
אני כן לגמרי.
אתה הרי לא תמכת בשום יום ובשום שעה בפתיחה יזומה של מבצע על חמאס.
שקר. כל הזמן תומך, כותב, אומר, כולל מאופרת יצוקה.
מה, במבצע להפלת חמאס?
גם בתוכנית פה, אני אומר לך, אני בקטע זה ליברמן. אני בקטע זה חיים רמון, עזוב, ליברמן אתה לא אוהב. מאופרת יצוקה, שחשבתי שהיה צריך לתת לאולמרט, אולמרט היה במצב נהדר, כי הוא כבר הלך הביתה. אבל רק תגמור, מה שאמרו לי אז, הבכירים, היינו צריכים לתת עוד דחיפה. המנועים של הטנקים שלנו נשמעו בעומר אל מוכתר. ראשי חמאס עברו במנהרות למצרים והורידו את הזקנים. היה צריך לסיים את זה אז.
מי היה ראש הממשלה?
הרגע אמרתי, אולמרט. לא נתנו לו, כמו שאמרתי פה, 800 פעם.
מי לא נתן לו?
שלושה אנשים. אתמול אמרתי את זה.
לא, אבל מה, בסדר, אבל מה שאני אומר,
אתה כל הזמן חוקר אותי,
שאין בשיח.
רגע, 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 שלושה אנשים, שלא תחשוב שאני שומר.
אהוד ברק, גבי אשכנזי.
אהוד ברק וציפי לבני, גבי אשכנזי הוא דרג צבאי, אבל כן, הוא זרם איתם.
אוקיי.
עכשיו, עלה אחד לשלטון, אני לא אשמיע לך את זה שוב, על הטיקט הזה, ישראל בחר סיפר בזמנו, אני פרסמתי את זה ראשון, אחר כך חזר זה בטלוויזיה, שביבי בכלל לא תכנן להגיד את הקטע עם חמאס. אבל אז אתה יודע מי עלה בסקרים ל-18 מנדטים? ליברמן. ובחר אמר לו, אתה חייב להתייצב ולהגיד שתפיל את חמאס, כי זה היה הטיקט של ליברמן. מה ההבדל בין שניים? ליברמן התכוון. עכשיו אני אומר לך,
אז מה אתה רוצה להגיד, שהוא סתם אמר את זה כהבטחת בחירות?
נו, טוב שהבנת. תשמע, זה לא מאוחר.
אז למה אתה משמיע את זה כל הזמן? אם זה סתם הייתה הבטחת בחירות, אז מה אתה רוצה להגיד? משהו שלא התכוונת אליו באמת, כי אמרת אותו רק כהבטחת בחירות, לא ממשת אותו?
א', כן, ב', תשמע, יש הבדל בין הבטחת בחירות, מהבטחות המטופשות, שאני לא אשב עם ההוא וכן אשב עם זה, לבין מדיניות. הבן אדם הזה צר גם מהבחירות. זה הבן אדם שלימד את כולנו, לא רק בישראל אלא בעולם, את כל התזה המלומדת על הטרור. לא לדבר איתם, הם מבינים רק כוח.
אבל עוד פעם אתה ביבי ביבי, לא בנו, באמת. איתם, מה, אני לא מבין את העניין. הרי אין פה באמת בשיח, אין פה באמת בשיח להפיל את חמאס, להיכנס לעזה, להכניס לשם טנקים וחיילים ברחובות להפיל את חמאס ולהחליף את השלטון שם. אין את התזה הזאת. אתם סתם באים על נתניהו, זה כמו שאתמול רביב דרוקר הביא איזה יציאה, תאמין לי כבר, אני לא יודע מה יש לכם. אתם פשוט כאילו, אתם יורדים מהפסים. הוא אמר שביבי יצא למבצע בגלל רעיון של בן גביר, אם אני מבין נכון, כאן, כן, את שלשום, כשאני דריינתי אותו לבד, שבן גביר אמר אם יצאו למבצע בעזה, אז אבס לא יוכל לתמוך או משהו כזה, אז הוא עשה את זה כאילו בן גבירי נתן עצה לנתניהו לצאת למבצע כדי שלא תקום הממשלת שינוי פינוי בינוי הזה, וכאילו הכל כבר זה בגלל בן גביר, והוא אומר במילים שלו, מי שמחפש את התיק, במשפט כזה, שאיך להאשים את נתניהו בהסלמה, באשמה שלו בהסלמה, תגידו, די, 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 נו ברצינות, יש פה מלחמה, יש פה ערבים שרוצים לרצוח אותנו, יש פה חלאות אדם סטניים, זה לא קורה בעולם, סטן שיורה לתוך אזרחים, לתוך ערים, לתוך יישובים, לאשקלון, לתל אביב, על נשים וילדים, שרצים למקלדו, זה שטן, אנחנו מתמודדים עם פרעי אדם, כמו שכתוב בתורה, פרעי אדם. זה לא שם תואר ושם עצם, השם עצם זה הפרעי, זה פרעי שהוא אדם, לא אדם פרעי. פרעי אדם רוצחים, שבזמן שיש הזקות, הם מציטים את המכוניות בלוד, ומאיימים על השכנים שלהם שהם גרים איתם ביום יום. הם מאיימים עליהם וזורקים עליהם בקבוקי תבערה ואבנים, ויש עכשיו פצוע קשה מסלע בלוד. האנשים האלה, כן, תוקפים אותנו, ואתם עם הביבי, ביבי, די, תבדי, זה, מה קורה לכם?
צר לי להחזב אותך, זה לא יהיה די. קודם כל, אתה נשמע לי קצת בהיסטריה. ברצינות אני מדבר עכשיו, לא בקטטה פוליטית.
לא בהיסטריה, אני כואב את הכאב של אנשים, שאני אתמול 4 שעות שידרתי בערוץ 20, דיברתי עם אנשים שדיברו איתי בלחש, כדי שהשכנים שלהם, הערבים, לא ישמעו אותם, הוא מדבר איתי בלחש, הוא אומר, החשכתי את האורות בבית. זה יהודי, זה פוגרו, איפה אנחנו? בקישינב?
אני נמצא איתך בקטע הזה על אותה בלטה, חוץ מהמונח פוגרום, זה לא פוגרום. זה לא פוגרום, כי פוגרום, כמו שאתמול תיקן אותי מישהו בשידור, זה כשהמשטרה והצבא הם גם נגדך. אנחנו במדינה ריבונית. עכשיו, אנחנו נמשיך לדבר על ביבי, לצערי, מכיוון שהוא אחראי. ואת יודע למה אני אמשיך לדבר על ביבי? כי אם ביבי היה עכשיו ראש האופוזיציה, הוא היה צורח על ראש הממשלה. מאיפה אני יודע את זה? זה מה שהוא עשה כל חייו.
ועכשיו, לא נכון.
כן נכון.
לא נכון.
כן נכון.
בכל המבצעים בעזה הוא נעמד לימין השלטון שהוא היה באופוזיציה ב-100% ועשת הסברה בכל העולם. זה לא נכון.
אשכרה, אתה רוצה שאני אשמיע לך עכשיו עוד פעם את ההקלטה?
איזה הקלטה?
שבמבצע בעזה הוא אומר וצורח ואומר, אצלי זה לא יקרה, אני לא ממשלת קדימה, אני אתן לצהל את הכוח להפיל את חמאס.
סדר.
אתה לא רוצה שאני אשמיע לך את זה. זה אחד. שתיים, לא יודע איפה היית, אתה קצת צעיר ממני, כשהוא רץ מאתר פיגוע לאתר פיגוע ורקד על אדם באינטיפאדה הנוראית, עוד לפני האינטיפאדה הנוראית, עוד בפיגועי פרס ורבין. אז בוא נרגע. אחד, שתיים, נכון, אני מסכים כל מה שם. אני, תאמין לי, אדם שלי יותר בוער משלך ברגעים האלה. ואם אני הייתי עכשיו ראש הממשלה, מגב היה נכנס אל עוד מזמן, ואם בואו, הלילה של אתמול לא נגמר בזה ש-50 ערבים מאושפזים בבית החולים עם כל העצמות בגוף שלהם שבורות, ויותר מזה, והייתי הולך לתיקוני חקיקה ומכניס אלמנט של נאמנות, כן, כמו במשטרים האפלים, כי אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שום דבר אחר. אבל מה? צריך ביום כזה גם להגיד שעד לפני דקה הוא היה אבו יאיר, ועד לפני דקה אתה ישבת כאן, לא משאים אותך בכלום, כן? ולשמחתי, ניסית להכשיר את התנועה האסלאמית, ואני ישבתי כאן ואמרתי לך, התנועה האסלאמית, זה התנועה האסלאמית, זה התנועה האסלאמית, זה על אקסה.
והכשרת אותה גם. אתה גם עכשיו מכשיר אותה לדעתי.
לא, אני מסביר לך שוב. אני מלכתחילה, לפני כל האירוע, חושב שאנחנו חייבים לשתף את ערביי ישראל, גם במשחק הפוליטי, ולא שיניתי את עמדתי גם הבוקר. אבל בתנאים שלנו. לא שיניתי, אני חושב להפך. אחרי היד החזקה שאנחנו צריכים להפגין בנושא הביטחוני, אנחנו גם צריכים להגיד להם, מי ש... איתנו ייכנס וישפיע ויקבל את כל הסמכויות, ואין לי שום בעיה להקים ממשלה בקולות שלו. זו התפיסה שלי תמיד, אני לא צבוע ורץ, כשצריך להציל את ביבי, אז מנסור אבס, ואבו יאיר, ותראו, ובג'יסר זרקה, אבו יאיר. כן, אבו יאיר עכשיו לא יכול לחבוט את האש.
לא, אז תחליט.
אני שואל אותך...
הוא לא ניסה לקרב את הערבים? אתם אומרים שהוא הסלים, אז להפך, הוא ניסה לקרב את הערבים, אבו יאיר, ואבס, וכל הדברים האלה, ודיבר, והלך לכפרים ערבים ודיבר איתם. זה לא טוב שאני אבין, זה לא בסדר מה שהוא עשה?
א', זה מאוד בסדר, ונדמה לי שאני גם אמרתי לך כמה פעמים פה, שאפילו, תקשיב לי טוב, אם הוא יקים ממשלה וישאר בשלטון, היה שווה זה שהוא עשה את המעשה ההיסטורי, והכניס את הערבים לתוך
האוהל. כן, אבל תראה איך הם עונים לך.
רגע, והכניס את הערבים לתוך האוהל, כי הערבים צריכים להיות בתוך האוהל. כשהם יהיו בתוך האוהל, יהיה להם הרבה יותר קשה להשתין עלינו בפנים. אבל, מה הבעיה שלי? הבעיה שלי שהוא, ובעקבותיו, שופרותיו, עשו את זה רק מסיבה פשוטה. להשיג 61 ידיים. וברגע שזה ירד מהפרק, באותה שנייה זה יתהפך.
טוב, נו, בסדר. טוב.
עכשיו תסביר לי עוד פעם, עזוב רגע את ביבי. איפה הפירומן אמיר אוחנה? איפה הוא? למה הוא לא... הוא שר ביטחון פנים. תגיד, יש מדינה...
לא יודע, ראיתי שהוא אלה פוסט צייץ, ראיתי שהוא...
לא, אלה איזה... פוסט צייץ. עלה לשידור, פה, שם, בכל מקום, הסביר. מה קורה, מי נגד מי...
פה הוא לא יעלה.
למה... כי אין משהו להגיד נגד בגץ, או נגד הפרקליטות בתוך הפרקליטות.
תגיד לי, איפה גנץ שאמר אתמול, אתה שמעת אתמול את גנץ? הוא אמר, זה לא הזמן לאלימות הדדית. אתה שמעת שהוא אמר את המשפט הזה?
אני לא... לא מבין מה אתה רוצה ממני. אני לא גנץ, אוקיי, עזוב.
נו, אני אמיר אוחנה?
כן. אמרת פה 50 פעם שהוא היורש ושהוא עוד מילה אותו מחזיק.
אני חושב שמה שקרה אתמול, אז הנה, אני אמרתי לך על אמיר אוחנה, בעיניי היהודים שם בלא דופקרו. ב-12 בלילה,
ב-12 בלילה, בכפר קנה, לא.
לא, אבל בלוד,
יהודי שיכנס בחודשים, בשנים הקרובות, ויעשה עסק עם איזשהו ערבי מכפר קנה, הוא אידיוט. אוקיי? מה לעשות? הפרטנר שלך לשידור הוא לא שמאלן. אתה יודע את זה טוב, זה משימים אותי כל השנים. אנחנו היינו צריכים עכשיו מנהיג עם קונצנזוס. צריך לעשות פה שני דברים. אין לנו כזה דבר למרבה הצער. צריך לעשות פה שני דברים. להיכנס לעזה. להיכנס לעזה. אני אומר את זה כל החיים, זה לא שינתי דעתי. לא לכבוש את עזה. תקשיב, מאיפה אני יודע את זה? עשינו את זה ביהודה ושומרון.
מה, חומת מגן?
כן, אתה יודע מה אמרו...
אתה יודע מה המשמעות של לעשות עכשיו חומת מגן בעזה?
כן. אבל האלטרנטיבה יותר גרועה, לדעתי.
אוקיי.
שמע, ראיינתי את יצחק אילן, כמה הוא חסר לי היום. והוא סיפר לי על... זכרו לברכה,
כן.
זכרו לברכה, ואיך הוא היה שמח עכשיו על זדורוב. הוא סיפר לי על חומת מגן. פועד היה שר הביטחון, קרא לו ולגנרל מצהל בכנסת, ואמר, תגידו, מה יקרה עכשיו אם ניכנס וננקה את זה? אז הגנרל מצהל אמר, יהיו נהרות של דם. ויצחק אילן אמר, לא יהיו נערות של דם. ואתה יודע מה קרה? ביקשו מהצבא להכין תוכנית, אביב כוכב היה עם אחת הצנחנים, כל המחתים באו עם תוכנית שאנחנו נעבור מבית לבית דרך הקירות, לא דרך הסמטאות והכסבאות. בסוף עשינו חמת מגן, שילמנו מספר קטן מאוד של הרוגים, הייתה תקלה בג'נין. עכשיו לא צריך לכבוש את עזה, צריך להיכנס לשם לכמה פשיטות, להרוג את ראשי, כל ראשי החמאס צריכים למות, גם דרג מדיני, צבאי, פוליטי, אומנותי, מה שתגיד, צריכים למות, וצריך לשלול מהם 80% מהרקטות, אפשר לעשות את זה גם באוויר, גם הרבה זמן. לנפתלי בנט אחד, הייתה פעם תוכנית, הוא הציג לקבינט לפני חצי שנה, שנה, כשהיה שר ביטחון, תוכנית ההכתשה. הייתה תוכנית מאוד מעניינת, הוא חשב מחוץ לקופסה. במקביל, צריך להכפיל פי שלושה את משמר הגבול, להוסיף 10,000 שוטרים, לקחת תקציבים ממקומות אחרים, נניח מהחרדים, סתם, שלא יתחילו להטריל אותי גם עכשיו.
יתחילו.
כשיקפצו לי, כן, יש לי מלא משפחה שם, ולעבור יישוב יישוב, בית בית, בריכוסי הערבים, להתחיל בלוד, להמשיך אצל הבדואים, לא להשאיר שם אקדח קפצונים. אתה יודע למה? כי נבואות הזעם האלה שהופיעו בכל מיני ספרים לאחרונה, שבעת פקודה, אם תהיה פה מלחמה אמיתית, הם יבעירו עלינו כאן את הבית ולא יאפשרו לנו לגייס מילואים, פתאום אתה רואה את זה בעיניים.
אני חושב שאתה צודק. לגבי עזה אני לא יודע, זה נראה לי הרבה יותר מורכב, ולא, אתה יודע, מאשר לדבר ברדיו באיזה תוכנית, זה. אנחנו גידלנו שם, זה אגב, את החומת מגן שעשו בזמנו, אריק שרון לא עשה ברצועת עזה. זה מחדל, שבמקום לעשות חומת מגן ברצועת עזה, הוא ברח מרצועת עזה, וזה מה שנוצר. ובזמנו שאלתי את וייסקלס על זה, למה לא עשיתם? אז הוא התחיל, כן, זה היה לפני, זה היה אחרי, זה היה פה, זה היה שם. במקום לעשות חומת מגן בעזה, כשזה עוד היה אפשרי, הגענו לסיטואציה הזאת כי ברחנו משם.
אבל אתה שוכח מי אחראי את זה.
ושרון אמר, אשקלון לא תהפוך לעיר חזית, ורבין אמר פחדני השלום, והימין הזהיר, ואמרנו בדיוק מה יקרה. אמרנו בדיוק מה יקרה, וקרה הרבה יותר גרוע. הרבה יותר גרוע.
אני לא רוצה להטריל אותך סתם, אבל אחד, שרון עשה את ההתנתקות, קודם כל, סליחה, שרון עשה את חומת מגן. שזה דבר שהציל את מדינת ישראל. שרון ובוגי יעלון ובצהל ושבק. ואחר כך הוא עשה את ההתנתקות ואחר כך הוא נרדם. אני לא יודע מה שרון היה עושה בהקשר הזה של עכשיו. אני יודע מה נתניהו הבטיח לעשות. עכשיו, ב-2008-2009 אפשר היה לעשות את זה בזיל הזול. אני אומר לך, עופרת יצוקה, היו רוב ההרוגים, המעט מאוד הרוגים שהיו לצהל היו מאש דו צדדית. היינו צריכים לתת לזה עוד דחיפה. אז אפשר היה לעשות את זה גם 2010 ו-2011 ו-2012 ו-2013 וגם עכשיו. אין ברירה, כי אתה תתעורר עם חיזבאללה.
אוקיי.
תראה מה הם יורים עליך.
בסדר, טוב, תשמע, בוא נשאיר זמן, יש לנו המון מרואיינים, ואחד שגר שם ברמת אשכול שיספר לנו מה עבר עליו הלילה, אחד שעבר לינץ' בלוד, יואל זילברמן מהשומר החדש, שמגייסים עכשיו אלפי צעירים שמזרימים אותם ללוד. נדבר איתם, נדבר עם האימאם הערבי, כן, של המסגד הגדול ביותר בלוד. נדבר עם מישהו שמקובר ליהודי שנעצר, שזו שערוריה, השופט הזה, שכחתי איך קוראים לו, היהודי שירה בערבי, כן, שם בכל הפרעות האלה במעצר. זה דבר מטורף. איזה מדינה זאת? מי שמגן על עצמו מכניסים אותו למעצר. בושה וחרפה. טוב, יש פה בקיצור מלא
אני
אנשים.
אני רק רוצה להגיד, אם כבר חילקתי קרדיט עם שאול מופז, שחומת מגן רשומה גם על שמו. אבל תשמע רגע, רק הערה. קודם כל, אני לא יודע מה היה עם היהודי שרק את הערבי. כשאתה אומר שופט, תגיד גם משטרה. בסוף המשטרה מביאה את הבן אדם לערכת מעצר ומבקשת את זה.
צודק.
עכשיו תספר לי מסער המשטרה.
טוב.
תודה.
כותרת הראשית של וואלה זה כ-850 רקטות נורו לישראל עד כה, חיל האוויר תוקף ברצועת עזה. היית במקלט?
תקשיב רגע, אתה יודע מה זה אומר?
כן.
אם הם יורים 850 רקטות ביממה, הרי מה אנחנו אומרים על חיזבאללה?
ברור,
זה
אלפים.
אז זה אין שום כיפת ברזל שמחזיקה מול זה. זה הבעיה.
וואלה, אבל יפים הסרטונים של הכיפת ברזל, אה?
מאוד. לשאלתך, כן. הלכתי לממד בשלוש בבוקר.
כן, גם אני עם הילדים וכל הדבר הזה. טוב, מה אני אגיד לך? רק שכל עם ישראל יהיו בריאים, אמן.
בדיוק.
יאללה. שומע את בן מציע להיכנס לעזה, מציע לפני שמכניסים כוחות לעזה ועושים פשיטות, להתחיל במיטוט בניינים רבי קומות, כל שעה חמישה בניינים, כמו שעשו בדחיה, פשוט
ויהיה. אבל זה עשו, כל הלילה עשו את זה.
מה שיפה, שהתחילו את... מה שלקח לנו שבועיים במבצע הקודם, אהבתי שהתחילו ביום הראשון, ישר בניינים, בום, בום.
לא רק זה, בדיוק את זה כתבתי היום, הכל יותר מהר, קודם כל הם יורים הרבה יותר מהר על תל אביב, ואנחנו יותר מהר מפילים, וגם חילופי האשמות בצד שלנו התחילו יותר מהר.
אז כאילו בעצם אנחנו ממשיכים מהנקודה שבה עצרנו.
לא, רק הרבה יותר מהר, זה עכשיו בקצב של 4.0.
להוריד, כאילו. להוריד, פינוי בינוי בעזה, רימל, שם, השכונה, להוריד, להחריב, להחריב. והמספרים שם...
אתה בדרך כלל משתמשים בקטעים האלה כשמתלהמים במונח לשטח.
לשטח, יפה. לשטח. שלום, עוז אברמוביץ'.
שלום, שלום.
תושב רמת שכונת רמת אשכול בלוד, שכונה משותפת של יהודים וערבים.
אשכול מתהפך בקברו.
ושם עם הכי הרבה בלגן, איך עבר הלילה?
אבל קשה מאוד. אנחנו עוד פעלה השני שאנחנו בלי שינה, ובדקות האחרונות של הלילה כבר הגענו מותשים מאוד מאוד מאוד. גם נוספו לנו הדקות, אז לא רלוונטי שנצליח להרדים את הלילות בין הרימון ההלם לנפצים.
תנסה לשפר את הקו, תנסה לשפר את הקו. למה היה לילה קשה? מה קרה?
שנייה, אני אצא פה רגע חוץ מהרכב, אני אשפר את הקו.
תודה.
בינתיים אגיד, אם תצליחו לשמוע, שהיה לילה קשה, כי היינו צריכים להתמודד עם חבורות של מתפרים, שפשוט לא נתנו לנו לצאת מהבתים. אנחנו משעה 4 כשהתחילה הלוויה של הבחור הערבי שחוסל, שהוא ניסה לתקוף יהודים ביום הראשון של המהומות. היינו נצורים בבתים, שומעים בפחד את הקריאות שהולכים לשחוט אותנו, רואים את הבקטבים נזרקים לנו על החלונות, לא יכולים לצאת הביתה. קשרים למשטרה, הגענו למצב שמוקד 100 כבר לא עונה לנו, פשוט כי הוא כבר קורס מאומץ פניות, שוטרים לא מגיעים. שוטרים שנמצאים באזור מפחדים לצאת, ראינו שוטרים מסתגרים בתוך חצר בית כנסת, והם מפחדים פשוט לצאת החוצה. ומצאנו את עצמנו פשוט מפחדים על החיים שלנו, מנסים להתארגן, לחשוב איפה יש נשק זמין בסביבה, בהבנה שאם אנחנו נצטרך לראות, אנחנו נסיים את החיים שלנו בכלא, אבל לפחות נהיה חיים.
תגיד עוז, יש את הקטע הזה שקראתי שהרבה לודאים מרמת אשכול אומרים, אנחנו, יש הזקה, עכשיו אנחנו לא נרד למקלט, שם יושבים אלה שעד לפני דקה ניסו לרצוח אותנו.
כן, חד משמעית, אנחנו ירדנו למקלט, ירדתי עם הילדה שלי בידיים, ראיתי שחדר המדרגות שלי הפך למוקד של זריקת אבנים השוטרים. זאת אומרת, אני הסתכלתי על זורקי אבנים מהגב ומחק של 3 מטר.
מה זאת אומרת, זה שכנים שלך משתתפים, ממש שכנים שלך משתתפים בפרעות?
כן, זה שכנים שלי, וכאן אתם נוגעים בנקודה הכי כואבת אולי. כי אנחנו שכונה מעורבת עם דו-קיום, שאין למצוא אותו בשום מקום אחר בארץ, באמת. זה שכנים שכשהם סבלו מירי על רקע פשיעה במגזר הערבי, אשתי שהיא אחות ירדה לטפל בפצועים שלהם, בידיים שלה, תוך כדי שיורים עליה, רק כדי לטפל בהם. אני מחליף להם גלגל שהם צריכים, והם עוזרים לי להרים את הקניות לסופר. כל הדברים האלה נמחקו פשוט ברגע, ממש ברגע. כשראינו אותם עם רצח בעיניים, פונים נגדנו. זה השכנים שלנו.
מה, אנשים ממש את השכן שלהם?
כן, אנשים שאני שכן שלהם, אנחנו משלמים ביחד ועל בית, אנחנו טובים פה את המדרכה, כי אתה יודע, זה לא בכל מקום העירייה טובה.
מה ראית אותם עושים עכשיו נגדך?
אתה יודע, הם מזהים אותנו, אז הם יודעים לסמן מה הרכבים שלנו. אין רכב היום של יהודים שהוא שלם בשכונה, או שבור או שרוף. אני קצת מתבייש, כי רק שברו לי את המרות. אבל
תשרוף את הרכב שלך באופן וולונטרי כדי להזדהות עם השכנים. תשמע, אתה מתאר פה אירוע פשוט שקשה להאמין. זאת אומרת, משלמים ביחד ועד בית, לפחות תדרשו מהוועד בית שלכם שהערבים יממנו את ההרס, שלא ידרשו ממכם להשתתף בו. תגיד, אבל הייתה ממש בלילה, כאילו, אני מתווכח גם עם ינון בבוקר וגם עם אריה אלדד אחר הצהריים נגד השימוש במילה פוגרום ופורעים, כי זה מחזיר אותי לימי השואה. אתם הרגשתם ככה שעוברים מבית לבית ותכף ירצחו אתכם? כאילו מה?
תראה, אני לא רוצה להשתמש במילים לגדולך, כי הם נורא נורא קשות, אבל אני אגיד לך שאתמול בשתיים בלילה התקשרה אליי שכנה שעלתה ממרוקו בתור ילדה עם ההורים שלה, כי שם היו פוגרומים. בסדר? אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפורים, כולם מכירים רק על השואה.
ברור.
אבל במרוקו אחרי 67 הם נאלצו לברוח על נפשם, אז הם הגיעו למדינת ישראל, כי אחרי 67 מי יעשה להם משהו רע במדינת ישראל? היום אישה הרירית היא גרה רק היא ושתי בנות שלה שהן מוגבלויות שכליות. היא זקנה בת 70, אין לה אף אחד בעולם. היא התקשרה אליי בפחד ואני אפילו לא יכולתי לעזור לה. אם זה לא עונה לבדולך, אז אני לא יודע מה לבדולך. אבל אם אתם רוצים להשתמש בטרמינולוגיה יותר קבילה, אז לכו על מרוקו.
פרהוד בעיראק אולי, זה לדעתי...
אתה מרגיש שהופקרתם?
שומע אתם, סליחה.
אתה מרגיש שהופקרתם?
אנחנו מרגישים שהופקרנו, חד משמעית. חד משמעית הופקרנו, אנחנו... תפיחו לנו שיהיה פה עוצר ויכנסו פה פחות מגב, אבל אני לא רואה את זה קורה. והנקודה הכי כואבת בהפקרות הזאת, היא שאנחנו מדברים על הלילה שלי למהומות. זה לא שהמשטרה הופתעה. אנחנו, כל הבוקר של אתמול, כך 24 שעות אחורה, היינו בערכות מצב עם העירייה, המשטרה לא הקשיבו לנו לשום מילה, אז רק העירייה הקשיבה לנו, ודרשנו מהם, התחננו, חברי כנסת הגיעו לכאן, אמרנו, תעשו פה עוצר. אמרנו שזה בלתי אפשרי לעשות עוצר.
למה?
עוצר מצריך חקיקה מיוחדת, לבלגן.
די, אני לא יכול עם המדינה הזאת, עם החקיקה הזאת. אני לא יכול.
זה מדינת חוק, ינון, מה אתה רוצה?
זה לא מעניין אותי, אבל נהרגים פה אנשים.
אוי, אתה גדול. לא צריך להכריז על עוצר. צריך לעשות את העבודה.
צריך לעשות עוצר. לא להכריז על עוצר, צריך לעשות עוצר.
בדיבורים, אתה יודע, מחזק, לא נזכיר פה את השם. תגיד רגע, היו אתמול תמונות שמגב נכנס, דיבורים, אוחנה הודיע בבוקר ונתניהו אחר הצהריים, אז תגיד לי שמגב נכנס, לפחות תגיד לי את זה, ועוד דבר, ראיתי מי שמפנים, שהמשטרה מפנה את יהודי רמת אשכול מבתיהם.
תינו רק את מי שביקש להתפנות, אנחנו לא פולנו פה כולנו בכפייה, מי שרצה להישאר נשאר. אבל כן, מי שהיה זקוק לפינוי, יזקק גם לסיוע ולליווי, כי אנשים לא יכולים לצאת מהבתים. אנחנו עכשיו, מה שאנחנו עושים, אנחנו קבוצה של תושבים, עכשיו באוריה, יותר בטוח, אנחנו מסתובבים ועוזרים לתושבים שרוצים להתפנות. אתם צריכים להבין שהאוכלוסייה היהודית כאן, זה האוכלוסייה הכי מוחלשת שאתם יכולים לדמיין. זה אמהות חד-הוריות עולות מאתיופיה, זה זקנים שעולים מבית המועצות, השנה שדיברתי עליה.
רוז, אתה לא נשמע לי מוחלש, אתה נשמע לי אחלה.
אנחנו הגענו לכאן בשנים האחרונות, אנחנו, אתה יודע, אנחנו...
אתה חלק מהגרעין?
יש לנו לובי, אני בן הגרעין התורני, אני לודאי כאן, נולדתי בלוד, אני גר פה 25 שנה. כן, לנו יש איזשהו לובי ואיזשהו גר, אבל השירים שלנו, אין אף אחד שידאג להם. כלכלית אני לא מפחד, תדע, תפו לי את הרכב, יהיה מי שיעזור לי. יש פה אנשים שלא היה להם כסף לרכב בחיים, אבל הם עכשיו יבחו
מהבית. תגיד, דיאלתי אתמול מישהו שהוא אמר לי שאנשים הורידו מזוזות, אתה שמעת על כזה דבר?
אנשים הורידו מזוזות, הורידו דגלי ישראל, אני בדיעבד הבנתי שזו הייתה טעות שלא הורדתי את דגל ישראל שלי, כי ככה זיהו את הבית שלי. אבל אתה יודע, זה גם לא עוזר, כשאני מסמלים אותך.
וואלה, בא לי להרוג מישהו. טוב,
עוז אברמוביץ', תושב רמת אשכול, תודה שדיברת איתנו, ותחזיקו מעמד, אנחנו איתכם. סליחה שזה קרה, זה מגוחך שאני אומר את זה, זה נשמע מגוחך. כן,
אתה נחלו איתכם. תעבור ללוד, אינון, אתה צריך להיות דוגמה אישית, ישראל השנייה, כמו איציק שמולי בזמנו.
אני אעבור ללוד.
בוא, בן, בוא, תעבור אלינו גם אתה. איציק שמולי גם עבר, ועשה פה שינויים מאוד יפים, אבל היום הוא כבר לא פה.
נכון, נכון, אני אומר את זה לזכותו של איציק.
תודה, עוז. משה קדוש, שלום.
שלום.
צלם ערוץ 20, מה קרה אתמול?
כן, אתמול היינו בדרך לתוכנית של ריקלין. חיפשנו לוקיישן, הגענו לעירייה של לוד, מקום מאוד מרכזי, וחיפשנו את הלוקיישן ששם נעשה את התוכנית, שנעביר את התוכנית. האווירה ברחוב הייתה נוראית, היה שממה ושיממון ממש, וניידת משטרה, היינו שם במשך חצי שעה, חיפשנו את המקום המתאים, ולא היה נפש חיה, רק חבר'ה שהולכים נפוחים ו... בלאג ככה ומתהלכים ברחובות.
לא הבנתי, איזה חבר'ה הולכים לחפים בלאג?
חבר'ה ערבים שהלכו שם ברחוב.
כאילו שולטים ברחוב.
לגמרי. לא היה ניידת אחת במשך חצי שעה, אני לא האמנתי. ומצאנו את המקום, שכונה של מעורבת יהודים ערבים, והיה שם כמה שוטרים וזה, אמרנו שזה מקום יחסית יותר בטוח לעשות את התוכנית. אמרתי לשימון, הם רצו לעשות בהתחלה את התוכנית ליד העירייה, ראיתי שזה ממש מקום נוראי לעשות אותה, ואנחנו נהיה בסכנת חיים כולנו. אמרתי שזה לא מקום טוב גם למפיק וגם לריקלין.
התגעגעתם לסדי בן שטרית פתאום, אה?
האמת, כן, אמרתי זה
הכל יחסי בחיים.
אמרתי זה אתמול, הייתי יכול לחבק אותו אפילו.
אוקיי, ואז מה קורה?
אגב, זה לא מצחיק, כי ברגעים כאלה, כאלה בדיוק,
אתה מקבל פרופורציה.
פתאום אתה מקבל פרופורציה.
אוקיי, ואז מה קורה?
אז אני שמתי ווייז, נסיעה של 3 דקות, אני והמפיק, רכב אחרי רכב, אנחנו נוסעים בדיוק בעיכול בצומת, חשכו עיניי, אני רואה שיש רכב שמפריע לי לעבור, המפיק שלי הצליח איכשהו להשתחל, אני רכב ב10 סנטימטרים שהיה תקוע, לא יכולתי לעבור, ואז אני מסתכל מימיני, ואני רואה המון בשחור זועם עם ארון גבורה על הידיים שלהם. אני הייתי בשוק, אמרתי, זהו, זה הסוף שלי. זה הסוף שלי, ואני מנסה להשתחל ברגעים האלה. והכל קורה תוך כמה שניות.
אתה בעצם נקלט על הלוויה המפורסמת.
נקלטתי לתוך התהלוכה לבית הגברות, ממש ככה.
ומה קורה?
והם פתאום עד היהוד, ודופקים לי על החלונות, ומכות חזקות, ואמרתי, זהו, זה הסוף. אני ככה מנסה לשמור על איזה קור רוח ומחייג למשטרה. המשטרה, אחרי, לקח לי איזה דקה של דפיקות על הזה, עד שהצלחתי בכלל להזיז את הידיים לחייג למשטרה, כן? ובינתיים הם דופקים, הם מנסים לשבור את החלונות, הם מנסים להגיע אליי, ומכל הכיוונים, מהגג, מהשמשות, מהחלון השמאלי, מהחלון הימני, מכל הכיוונים, ומנסים להפוך את האוטו.
אין לך הנשק, נכון?
אליי, ממש צמאי דם שרוצים לאכול לא אותי. לא יאמן.
ואז, אוקיי, תתקדם.
אני אתקדם.
הוא ניסה להתקדם, אבל כמעט היה לינץ'.
המשטרה שואלת אותי שאלות, איפה אתה, ואני מנסה לענות להם צורה מאוד מבולבלת, ותגיעו ותגיעו ותגיעו, הורגים אותי פה. ואני פשוט, אני עדיין נסער.
לא, אבל שברו את החלון בסוף.
הם שברו את החלון מצד ימין, והתחילו להיכנס דרך החלון, ולתת לי אגרופים. דלי גופים, אני מתגונן עם הידיים ומתחנן, עזבו אותי, אני לא עשיתי שום דבר, אני באתי לצלם, אני צלם, אני... והם מפליעים בי גופים, ופתאום, כאילו משהו משמיים, אחד מהם, אומר להם, עזבו אותו, זה ערב, זה ערבי. ופתאום הם השתתקו, כנראה שהוא איזה לידר שלהם משהו, הם השתתקו והם התחילו לשאול אותי, אתה ערבי? ואומר לי, תשתוק, אל תענה ותזרוק את הכיפה. היה את הכיפה שלי, שהצלחתי להוריד אותה לפני שהם הגיעו אליי, אבל זה היה על הכיסא, אז הוא זרק לי אותה מתחת לכיסא.
וואלה, אתה יודע מי זה?
אני לא יודע, אבל אני ממש הייתי שמח לפגוש אותו, לתת לו חיבוק.
הוא אשכרה הציל אותך.
הוא הציל אותי, וזה המלאך שלי באותו רגע, וכולם התרחקו, הרחיק את כולם, ואמר להם, זה ערבי, הוא לא הפסיק להגיד להם את זה, חלה, זה ערבי, ופילס לי את הדרך, וככה שחרר אותי לאיזה רחוב שאני אוכל לנסוע, וזהו, והייתי בקשר עם המשטרה, חברתי לניידת של המשטרה.
איך אתה עכשיו?
תשמע, הייתי בטראומה, אבל שחזרתי ככה, ראיתי את הילדים, ואת ה... נחתי קצת, נרגעתי, אבל הנה, שאני חוזר לזה, אני כולי ניסר, ולא פשוט. חשבתי אם לחזור לעבודה היום, אבל אמרו לי ככה...
תחזרו לכיכר רבים, מה שם הכי בטוח בשבילכם.
כן, כנראה שאני אתחיל להעריך את כיכר רבים עוד יותר.
את השמאלנים החנונים, כן.
משה קדוש, תודה שדיברת איתנו, תרגיש טוב, תהיה בריא.
תודה רבה לכם, תודה.
הגומל.
שלום שייח יוסוף אלבאז, אימאם המסגד הגדול בלוד.
שלום לך.
אתה יכול להסביר לנו מה קרה? למה ערבים בלוד עשו ביומיים האחרונים את הפוגרום הזה?
קודם כל, אני לא מסכים עם כל הדרועה שלך, שהערבים עשו. ערבים לא עשו כלום. זה תוצאה ישירה של האטימות ושל הטמטום של הממסד כולו. בנוסף למשטרה ולממסד בשטח. תוצאה ישירה של טמטום, פשוט מאוד.
מה זאת אומרת?
מה אתה רוצה לדעת?
מה קרה? מה פתאום שכנים? למה שרפו? למה מרביצים ליהודים? למה זורקים אבנים?
למה שורפים ארונות חשמל?
למה שורפים מכוניות?
למה אנחנו מדברים מהבוקר עם אנשים שניצלו מלינץ' בנס?
רגע. תעשה סדר בדברים. קודם כל, רואים רק את התוצאה
האחרונה.
לא רואים את
ההתחלה. אנחנו לא כל כך מבינים אותך, שייח.
תנסה לשפר את הקו, בבקשה.
אתה יכול לזוז קצת או להתרחק מהטלפון או משהו שאומרים אותך רע מאוד.
אני מדבר בטלפון כל הזמן, אף אחד לא מתלונן, גם אתם מתלוננים, לא יודע.
לא יודע, לא שומעים טוב.
טוב, תשמע, קודם כל, לא צריכים לבדוק רק את התוצאה הסופית, צריכים לבדוק מאיפה זה התחיל.
מאיפה זה התחיל?
מאיפה אתה רוצה שאני אתחיל?
לא יודע, תגיד אתה.
מזה שאנשים עמדו יום של רמדאן, בזמן תפילה בפתח מסגד, עמדו למחות, מחאה לגיטימית, מחאה לא אלימה, מחאה של לעמוד ולעשות עצרת עם כמה מילים, ומצאו מולם רשות שהתחילה לזרוק עליהם רימון הלם, להשליך לעברם רימוני גז, לרדות אחריהם, הם עלות.
אז התגובה היא לשרוף ליהודים את המכוניות ולזרוק עליהם אבנים? ולהרביץ להם?
אתה חושב שאם אתה תראה חתול ברחוב, ואתה תקה אותו, ותדחוק אותו לפינה, אתה חושב שלום, ימשיך להסתכל בך איזה תגנן. מה אתה חושב? למה מחאה לא אלימה, רגילה, עצרת בפתח מסגד, צריך לתקה אותה עם רימוני הלם, ולהשליך את הרימונים של הגג מתוך המסגד למתפרדים אצל...
תגיד, אתה יודע ששרפו בתי כנסת בלוד בלילה?
אני לא יודע כלום. אני יודע שזה ככה התחיל. אתה תענה לי. אתה תשואל לה מה הערבים עשו. אתה תגיד לי.
אתה לוקח איזושהי אחריות על הציבור שלך? אתה לוקח איזושהי אחריות על האלימות הברברית הזאת?
האחריות היא רק על המטומטמים בדרג למעלה.
לא, האחריות היא עליכם. אתם כנראה שכחתם את הכוח של היהודים. אתם כנראה שכחתם, אתם התבלבלתם.
אתם רשאים לטבוח בנו, מה אני אגיד לך?
אם אתם תתנהגו ככה, אז ככה זה ייגמר.
השייח אלבז.
נכון. אם אתם חושבים, אם אתם שכחתם מה היה פה לפני 70 שנה, אז כנראה שצריך להזכיר את זה.
השייח אלבז. השייח אלבז, אני רוצה להגיד לך משהו, זה בן כספית מדבר איתך. אני... גם כמוך, יש לי הרבה ביקורת לדרג המדיני שלנו, לדרג הזה שלנו, אבל זה לא תירוץ לשום דבר מהברבריות של האנשים שלך שראינו בלוד ביומיים האחרונים, ואני אומר לך שאתם עושים את השגיאה שעשיתם ב-47-48, ואני אומר לך שאפילו אני, מגדולי הלוחמים בשלטון נתניהו, חושב שצריך להיכנס באימא שלכם עכשיו הבוקר, תוך כדי השיחה הזאת שלנו איתך. ולהראות לכם מי בעל הבית פה, ולהראות לכם שלא שורפים שום דבר של יהודים במדינת ישראל, כי בשביל זה קמה מדינה יהודית פה, וגם אותך להראות לך את זה בדיוק, ולהוכיח לך את זה עד שתבין, כי בטוב אתם לא מבינים. גם אם יש לכם טענות למשטרה, גם למפגינים נגד נתניהו יש טענות למשטרה. אז מה? זה סיבה לפוגרומים? מי אתם שתעשו לינץ' ביהודים?
אתה יש לך את הכוח להיכנס בעין אמא שלנו. למה אתה יודע? בבקשה, תיכנס בעין אמא שלנו ותמשיך את מה שקורה.
לא, אחר כך תצרכו, עוד פעם תהיו פליטים, ועוד פעם תחמיצו את כל ההזדמנויות, להחמיץ הזדמנויות, ועוד פעם עשו לי ושתו לי. אנשים שאנחנו מעלים מרמת אשכול,
אתה לא מגנה אלימות, אני שואל אותך על האלימות, אתה אומר על הרשויות, תתבייש.
מי אתה?
אני בעל הבית פה.
לא, אפילו בתוכנית הזו הוא לא בעל הבית, אז אל תשים אליו.
בסדר גמור.
אתה בעל הבית?
כן, אני בעל הבית. כדאי שתכירו בעניין הזה. כן. אז אל תדבר איתי אם אתה לא צריך. שלום.
שלום.
יופי. העיקר שזה נגמר בשלום.
ברור, קודם כל. איך אומרים בכל סוף כל כתבה, אינשאללה יש שלום.
טוב, אז התלהמנו עליו, אבל מצד שני אנחנו צודקים. תשמע, צריך לבדוק, תראה, אני, כל העולם יודע שהמחולל הגדול של האש במקום שלנו קוראים לזה אל-אקצה. כל העולם יודע את זה. וכשאני שואל את עצמי, מה קרה שיום אחד, אמר לנו עוז שדריאנו אותו בהתחלה, על הדו-קיום בלוד, צמא של דו-קיום, ובאמת כולם ביחד, ושנייה אחרי זה, הם בקטע של האידבח אל יהוד, צריך לבדוק את זה. מצד אחד, מצד שני, ברגעים כאלה אסור למצמץ. צריך להיכנס באים אמא שלהם. אין ברירה, זה או זה או כאוס, וגם בעזה. מה נגמר? עכשיו הולכים?
כן, יש עוד שעה.
אבל רק התחלנו.
בסדר, מה אני אגיד לך?
ותחפש לי את אמיר אוחנה. יש לי כמה שאלות.
לא, הוא הוציא הודעה שהוא...
הוא הוציא הודעה! הבנתי, אז אני רגוע. טוב.
הולכים להטיל כנראה עוצר על עוד
וגבעתיים, שתישאר בתחנה עד שתבין.
הוא קרא לשחרר את הצור שירה בערבי. חוצפנים, תקשיב, זה לא יאמן מה שקורה פה. לא יאמן. דוקטור אמיר בוחבוט, פרשן צבאי, וואלה, שלום.
בוקר טוב לך ולמאזינים.
תן לנו עדכון, בבקשה.
אני עומד כרגע על גבול רצועת עזה, ליד כפר עזה, מסתכל לכיוון הגבול, רואה באופק את הבירה הענקית של הנפט של באר קצה, מכסה פה את השמיים בשחור. במקביל לפני דקות אחדות, תושבי יישובים סמוכי גדר מקבלים הודעה להסתגר בבתים על רקע אירוע ביטחוני, חשש לחדירה. כוחות צהל מגיעים לאזור, מקדרים, אתה גורא גם כלי טייס באוויר, שומע את הזמזום, אי אפשר להתעלם. זהו, אחרי לילה מאוד מורכב, למעלה מ-850 רקטות רק ביומים האחרונים, מאות תקיפות של צהל, ולא נראה שזה מזיז לחמאס.
בוחבו, 850 רקטות ביממה, זה קרוב למחצית הקפסיטי של חיזבאללה, שכשאנחנו מדברים על מלחמה בצפון, על 2,000 ביום, שאי אפשר להתגונן מפני דבר כזה, אלה כבר כמעט בחצי יכולת מהם.
בוקר טוב, בן. כן, אתה צודק.
בוקר טוב למאזינים, כן.
מה זה טוב?
לא, פספסתי אותך, בן, זה לא ש...
לא, לא, בסדר, בסדר.
הכל טוב.
אנחנו אחרי שצעקנו, הוצאנו קצת עצבים וכל מיני כאלה.
אחרי שעבדתי...
תפסנו איזה קורבן מקודם שעה קודמת, כאילו...
עשינו לינץ', היה פה מלא לינץ'
בה. בדיוק, פה גרום קטן, ועכשיו אנחנו איתך.
רגע, אבל דוחמות לענייננו, אנחנו...
בוא נתחיל דריל דאון, בוא נתחיל דריל דאון. המבצע הזה מתחיל אחרי שיומיים קודם לכן, ימים אחדים קודם לכן, בצהל סבורים שפני חמאס לא למערכה ולא להסלמה.
אז היה.
ובפועל מה שקורה, חמאס הולך ועוד איך להסלמה. דף עומד מאחורי המילה שלו ומשתתף בכל המהומות שיש סביב הר הבית על רקע על כל העניין הדתי. אל מול כל זה צהל פותח בהססנות, לא פותח חזק ומהר, פותח בהססנות, כי הוא עדיין לא משנה את הדיסקט, הוא עדיין לא מבין.
רגע שנייה, אמיר, 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 אני עוצר אותך שנייה. נמצאת איתנו לקו אורלי, תושבת אחד היישובים שאמרת באזור שקיבלו הנחיות להיכנס לבתים. דקה נדבר איתה ונמשיך איתך. אורלי, שלום.
בוקר טוב.
אנחנו לא נגיד מאיזה יישוב את, אבל את בעוטף עזה.
עוטף עזה, כן.
מה קרה?
קיבלנו התראה לפני כרבע שעה, 20 דקות, להסתגר בבתים, להיכנס למרחבים מוגנים. איזשהו אירוע ביטחוני.
אתם אמרו לכם מה?
לא.
יש חשש לחדירה לדעתי. ואתם לא יישוב, אתם לא יישובי גדר, מעניין אותי מה קורה ביישובים שמפרידים ביניכם לבין הגדר, כי שם לא הוכרז. מפרידים בינם לבין הגדר, עוד יש עוד שני יישובים, כן.
אנחנו לא צמודי גדר, אבל אנחנו קרובים מאוד לגדר. אנחנו נשמעים להוראות.
את נשמעת רגועה.
תומכת מאוד על צהל. תומכת על הצוות שיש לנו כאן בקיבוץ. ומאמינה ומקווה לטוב.
עם מי את בבית?
בעלי היום בבית, ויש לי שני ילדים גדולים ואמיתי.
יש לכם נשק?
לא, 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 ממש לא.
תגידי, בלילה היו אזעקות?
הלילה נתנו לנו לישון, זה היה ממש נחמד מצדם, מאחת בלילה.
כי זה עבר לפה, עכשיו אתה מעניין אותי, בקטע הישראלי אתם בטח אומרים לעצמכם, טוב נו, אז החבר'ה בתל אביב לומדים פעם אחת איך אנחנו חיים כאן כבר 15 שנה.
20 שנה, כן. כן, אני ממש אומרת את זה גם בצורה מאוד גלויה וברורה. אני חס וחלילה לא שמחה בשום דבר, ולא שמחה בהקפצות של אף אחד, אבל מה שאנחנו עוברים כאן תקופה כל כך ארוכה, ונשמע לגיטימי ורגיל, ואולי אפילו הגיוני לאנשים מסוימים, מה שאנחנו עוברים הוא ממש ממש לא נורמלי.
אני רק רוצה לבשר ממה שאני מבין שההנחיות שלכם בוטלו, זאת אומרת כנראה חזלש.
יופי.
שזה בשורה טובה. ועוד דבר שלא הדגשנו בהבדל ביניכם לבין עוד השרון ותל אביב, זה שלכם יש 15 שניות להגיע למרחב המוגן.
אין לנו 15 שניות, יש לנו 7 שניות.
7 שניות.
אז אתם ישנים בממד?
אנחנו בלילה הקודם, היו לנו כל שעה וחצי אזעקה.
אז מה אתם עושים?
איך לקום, מה זה אומר לקום למחרת? ואתמול היו לנו 6 אזעקות תוך כדי מהלך היום.
7 שניות מספיקים להגיע לממד?
למדנו, למדנו יכולת. הבן שלי היה צעיר יותר, הוא היה מודד לזמנים.
זה טוב לכושר. אני בשבע שניות רק מתארגן בכלל להבין שזו אזעקה.
מה עשי שלך?
אני אומרת לך שזו מציאות הזויה שברמה שבאמת באיזשהו שלב שאתה יודע שיש דברים, אתה מתכנן מקלחת, אתה מתכנן... ארוחות, אתה מוודא כל הזמן וכולם מוודאים איפה הילדים שלהם נמצאים, ואנחנו ישוב רגיל, מקסים, ירוק ויפה, בריבונות הישראלית המלאה, שחיים מציאות מאוד
ואין
מאוד...
ואין שום אירורי לא עזיבה, נכון?
95% במהלך השנה והימים הרגילים, המקום מהמם ומקסים וקהילה טובה ואנשים טובים, ומקום יפה. יש את ה5% האלה של, של ימים לא פשוטים, לא פשוטים, זה מילה כזאת עדינה, אבל, אבל הרוב הטוב עולה על, okay. על הקושי.
אורלי,
אגב,
אינון,
זה שמאלנים, רק שתדע, כן?
לא נראה לי.
זה סכסך פה,
לא חושב, כן. לא.
לא, ממש לא, ממש לא.
אז לא, אז לא. סתם אני רציתי להטריל את עינון, הכל בסדר.
לא, לא, לא תצליח.
את עינון, לא אותך. את עינון אני מצליח. יאללה, רק שיהיה טוב.
תודה.
ימים טובים לכולם.
בעזרת השם. תודה. דוקטור בוחבוט, אנחנו איתך.
טוב, אז לפחות מה שאני מקבל כרגע, אז חזלה, זאת אומרת, מרבית האזרחים מקבלים את האפשרות לצאת מהבתים, ובזמן שאנחנו מדברים, שתי תקיפות עכשיו של מטוסי קרב,
אי אפשר היה להתעלם מהפיצוצים ברקע.
כמה מגדלים נפלו בלילה?
לפחות 4 מגדלים, ואני מקווה שאתה לא תולה בזה את התקוות שלך בין שזה מה שיביא את השקט, כן?
לא תראה,
בוא,
אמיר, מה שיש לנו, המודל שיש לפנינו זה צוק איתן, זה היה רק לפני 7 שנים, ואתה זוכר היטב, כי אתה כבר, הזמן עובר מהר, ואתה כתב צבאי, פרשן צבאי ותי כבר, שצוק איתן אחרי 51 יום נגמר, כשהתחילו להוריד, הורידו בסך הכל 3 מגדלים ברימל,
אז התחלנו מזה, אז הפעם התחלנו מזה.
אז זה לא שאני תולה תקוות, כי אני חושב שצריך לעשות שם טיפול שורש.
בן, סליחה, אני פתחתי ואמרתי שצהל הופתע מהעוצמה של חמאס, יומיים קודם לכן תדרכו אותנו על כך שחמאס פניו לרגיעה, אולי לאירועים נקודתיים, אבל לא לבליץ המטורף הזה.
גם זה מזכיר את צוק איתן אגב, גם זה גם...
צהל הופתע מהעוצמה של חמאס?
בוודאי, מה זאת אומרת?
מה?
ממה אתה בהלם?
אני בהלם שהמודיעין לא ידע מה יש לחמאס?
אוקיי, אתה ציני, אני פשוט צריך לדעת את הציני.
לא, אני לא ציני, אני רציני מאוד, אני רציני.
אז בוא תן לי 30 שניות,
אני אעשה לך סדר. תרגיע קצת את ינון, אני לא מצליח להכיל את הבעלה שלו מהבוקר, תרגיע אותו.
שום בעלה, זה עצבים, לא מבועל בכלל.
ינון, תן לי 30 שניות, אני אעשה לך סדר, אוקיי? צהל היה שבוי במשך 2 בתהליך ההסדרה, מאוהב בתהליך ההסדרה, זאת ההגדרה. זאת ההגדרה, גם שהוא ראה את הנפצים מול עיניו, הוא העדיף לקדם כל מיני תהליכים הומניטריים אזרחיים לשיטתו, למרות שהוא ידע שהדולר הראשון שמגיע מקטר הולך לזרוע הצבאית ולאחר מכן לאזרחים. זה דבר אחד. הדבר השני, לא פתחת חזק, בן. לא פתחת חזק. חיכית יומיים כדי לפגוע במגדלי עוצם, כמו שנקרא. הצבא קורא לזה מטרות עוצם. איפה היצירתיות, איפה התחבולה, איפה הסרת הנפצים, איפה הפגיעה במוקדים הרגישים. אני לא רואה את זה. בינתיים מה אני רואה? קטישה של מטרות. נכון לעכשיו, אני פה מהשעה 8 בבוקר בגבול, אני יכול לספור אולי 10 מטרות. האם זה הספקי התקיפה שחיל האוויר דיבר עליהם בשנתיים האחרונות?
האם זה... אין לי תשובות.
בגלל שהופתעת במרכאות כפולות, כן? לא הפתעה גמורה, אלא הפתעה מצבית, אז לא תפסת את כל הבחירים, כי הם כבר ברחו לכיוון הבונקרים. ולכן אתה מתגאה בסיכול של ממפאים או בתקיפת בתים של מגדים. אוקיי? מי שרוצה לגמור את האירוע הזה מוקדם, צריך לתקוף מהר ובעוצמה. אבל מאחר ואתה שבוי בתוך הקונספציה של תהליך ההסדרה, לא מיירת. והחמור מכך, ינון ובן, ושחיזבאללה, נסראללה, מסתכל על מה שקורה עכשיו ברצועת עזה, וזאת לא סיסמה. והוא שואל את עצמו, האם אולי נכון לו עכשיו אולי קצת לגרד בראש?
טוב, אל תיתן פה לאף אחד רעיונות. נסה על הרעיון.
משהו צריך את דוקטור בוכבוט בשביל לקבל רעיונות.
אתה שואל אותי כרגע, מה שצריך לעשות זה ללכת להפסקת אש. למרות שבנקודות, נשים את האגו בצד, למרות שבנקודות חמאס צבר המון נקודות בימיים האחרונים, צבר המון נקודות, לעשות הפסקת אש ולעשות חושבים, איפה נוצר הפער הזה. אני לא רוצה להכביר במילים, אלא אם כן יש לכם שאלות. עוד כן, תקיפה שאלות. עכשיו כרגע אני רואה את פטריית העשן, מרכז רצועת עזה.
נו, אבל אתה עושה כאומר פה כאילו צהל לא עושה שום דבר. אתמול דיברו על איזה תקיפה של 80 מטוסים בשעה וחצי, לא?
לבורות שיגור. אתה יודע אוקיי, מה זה? אבל... זה... אבל... רגע, 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 זו שאלה מצוינת. תגיד, אז תקפו, 80 מטוסים בורות שיגור. כמה מקורותיך, כמה מיכולות השיגור של חיזבאללה וג'יהאד נפגעו בתקיפה הזו?
מצוין. הנה, קיבלת תשובה אחרי השעה תשע. האם אתה חושב שבמהלך הלילה הזה, של מאות רקטות ששוגרו לעבר גוש דן, שפלה ודרום, משהו הפריע להם? לא. תשאל את עצמך, אני פשוט מוגבל במה שאני יכול להגיד, אבל תשאל את עצמך, מה עשו במודיעין בשנים האחרונות, במעקב אחרי בורות שיגור? אוקיי? תשאל את השאלה. ואם אתה באמת נמצא במצב מלחמתי, או
תשמע, אמיר, קודם כל, אם אנחנו מנתקים רגע את הפאודה של הערבים פה בלוד וכדומה, האירוע עם 3 הרוגים, אם אני מדייק פה מהטילים, היכולות של... אנחנו עומדים...
5.
למה 5? שתיים באשקלון, אחת בראשון לציון.
ואב ובנו בלוד, הלילה. אב וביתו.
שני הערבים בלוד.
אתה לא סופר את הערבים,
הבנתי. לא, בסדר, לא, טעות שלי. 5, בסדר.
אוקיי.
עוד תקיפה עכשיו.
מתוך 850 טילים, כיפת ברזל עושה פה עבודה לא רעה, לא?
כן, אבל מה הקשר לכיפת ברזל? אנחנו רוצים לא להגיע לסיטואציה הזאת. אתה רוצה לפתח מאזן נעימה באופן כזה, שאתה מקיים תהליך הסדרה עם חמאס, והוא מבין את מקומו, ויש לו הרבה מה להפסיד. מי שיצא למערכה הזו נגד צהל, לא הבין את עצמו, או תחושת ההתמצות הסביבתית שלו הייתה לוקה בחסר.
אז למה אתה אומר שצריך הפסקת אש? איך אנחנו יכולים להרשות לעצמנו?
כן, מה עכשיו אמרת הפסקת אש?
כרגע יש חילוקי דעות בתוך מערכת הביטחון. האם לעשות דרוך במקום? שנייה, רק דקה. אתה יודע מה, בוא לשיטתך. איך אתה רואה את היום של מחרת? עוד תקיפת מגדלים, אתה חושב שזה מה שיפריע לחמאס?
לא, אני רואה, אני חושב שאסור לצאת... 51
יום תקפת מגדלים ותקפת בניינים במבצע צוק איתן.
אבל אמיר, אתה מכיר את הדעות שלי. אני בצוק איתן הייתי כולי, נפתלי בנט, היה צריך לחתור למגע, ואת לפחות, הרי אם הוא לא היה מתעקש, אז גם את המנהרות הם לא היו עושים. גנץ וביבי ובוגי. ואני חושב שאסור את המבצע הזה, לא כרגע אני לא מתעניין בפוליטיקה, לא מתעניין בפוליטיקה, שתקום ממשלת השינוי בכל מקרה מצידי. את המבצע הזה צריך לגמור שחמאס על הברכיים, זה הכל.
בן, מעולה, תקשיב טוב, אין לך את המנהרות שהיה לך ב-2014? אין לך, יש לך מקסומי מנהרה שיודעת להגיע עד לחומת התת-קרקעית ומשם לצאת החוצה, דרך אגב לפני יומיים, חיל האוויר, המודיעין הישראלי מגלה את המנהרה הזו, בתוכה יש למעלה מ-15 לוחמים מובחרים של נוח'בה, תוקף אותה וקובר אותם בחיים. זה מסר מאוד ברור לחמאס, אוקיי? אבל עדיין יש עוד מנהרות שמגיעות לגדר, אבל אין את המנהרות החוצות גדר הללו. זה דבר אחד, דבר שני, יש הגדר... סליחה?
למרבה המזל, טוב ש...
לא, אין
מרבה,
לא.
טוב, בואו נסכם דבר קטן אחד. שמור על עצמך שם ודווח לנו אם צריך מה, בסדר?
שיהיה יום בטוח.
אתה בסדר, אכלת, שתית, ישנת, הכל בסדר איתך, אמיר?
לא, אתה רוצה ששתף לך בצרות שלי, אז הכל כל הלילה.
שלח וואטסאפ.
אבל בסדר, אנחנו חזקים, אתה יודע מה רע. דרך אגב, בן, אתה יודע שאינון החזיר אותי מטיול בצפון איטליה, במבצע צוק איתן.
ועכשיו הוא כבר... ואותי הוא לקח לטיול זוועות כבר שנתיים.
נראה לי ששניכם נהנים. חברים, שיהיה יום בטוח. נקווה שיהיו בשורות טובות בימים הקרובים. תודה.
ביי, תודה אמיר.
שנתיים בחיים לא שאלת אותי אם ישנתי וזה, אם אכלתי, כלום.
מה עכשיו? שאלתי אותך אם היית בממד בלילה.
נכון.
יואל זילברמן, השומר החדש, שלום. הוא עוד לא על הקו, תכף הוא יהיה על הקו. בסוף, אתה יודע, אזרחים פה לוקחים יוזמה ומתחילים לעשות סדר, כשכל עוד אין מי שיעשה את זה. חבר'ה מהשומרון אתמול
הגיעו
ליהודה ושומרון, ללוד.
שכונת השחר, הדרור, עוד השרון, בואו נקים מיליציה.
פרלמנט גג.
לא, זה לא מצחיק, תשמע.
מה עכשיו, פרסומות?
משילות קוראים לזה.
שר, פרסומות? מה קורה עכשיו? מה קורה איתנו? יואל זילברמן, השומר החדש, שלום.
שלום, צהריים טובים.
מה קורה?
מרוב טוב, אני כאן ממש ביחד עם מנכ״ל העיר לוד, אהרון עטיאס, אנחנו ממש ככה ביחד בסיום משותף פה ברחבי העיר, רואים את המראות הבאמת מאוד מאוד קשים, אנשים שאתה פוגש ברחוב שמספרים שניסו לפרוץ להם לבית, חוויית אלימות מאוד 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 קשה, ריח של אש באוויר, הרבה מאוד רכבים טרופים, פחים טרופים, טרגדיה עצומה, פשוט מראה גרועה וקשה לאזרחי מדינת ישראל כולם, ואנחנו צריכים לדעת שמחר זה בבית של כל אחד וכל אחד מאיתנו, ואם לא נפעל מהר, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו באירוע שלא הכרנו כמותו, בטח לא ב3-4 עשורים האחרונים.
למה הגעת ללוד? מה אתה מתכוון לעשות?
כן, אנחנו באופן עקרוני, כמו שאתם מכירים, ארגון שממוקד מאוד שטחים פתוחים, שמירה לחקלאים וכן הלאה. אני חושב שבעת הזאת לעמוד מהצד זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת. אנחנו בעצם יחד פה בונים שני מהלכים. מהלך ראשון זה בעצם יחד עם ארגוני סיוע נוספים כמו לב אחד, לבנות פה כרגע תשתית גדולה מאוד שמתנזבים לשיקום כל ההריסות והנזקים שנעשו כאן מארונות חשמל, להביא אנשי מקצוע ולעזור לנקות ולשקם ולשפט, ומהצד השני לבנות יחד עם העירייה ממש כמה וכמה מוקדים של אזורים שבהם עשרות מתנדבים יצרו נוכחות גלויה, הכל בתיאום מלא עם משטרת ישראל, עם משמר הגבול, כדי לוודא שהדבר הזה בסופו של דבר יגדיר פה תחושת הביטחון של התושבים, שפשוט יכולה ללכת בביטחון ברחובות. כשהדבר הזה כמובן יקרה שוב פעם, לפי ההנחיות והגדרות המשטרה.
לא הבנתי, אז אתם רוצים עכשיו באופן מיידי להביא מתנדבים ללוד?
אנחנו כרגע עובדים בכל העוצמה לנסות ולייצר קאדר של לפחות 2,000 מתנדבים מכל רחבי המדינה שבזבבים יגיעו לפה, כמו שאמרתי, לשני אפיקי המסירות.
ויעשו מה, יואל? אני עוקב הרי אחרי השומר החדש מיום לידתו, אתה יודע. שואל את עצמי מה... שואל את עצמי מה אלכסנדר זייד היה אומר עכשיו. תיארת על עצמך מה שאתה עושה באזורי הספר, תצטרך לעשות בעיר, במרכז ישראל, שני מטר ממשדה התעופה?
קודם כל לא דמיינתי עצמי דבר כזה, אבל מה שקרה בסופו של יום, זה שאנחנו למדנו על בשרנו, בשטחים הפתוחים, שביום שיש נוכחות משמעותית מאוד, הדבר הזה מונע מלכתחילה 99% מהאירועים. ככה שאנחנו מבינים שאם עכשיו, כמו שיש הצטברות כוחות משטרה במקום מסוים, אנחנו לא נחליף את המשטרה. אנחנו כן רוצים לייצר מצב שאנחנו יוצרים מניעה. קודם כל יוצרים תצפית, יעלו להעביר גם רחפנים וגם אמצעים אחרים כדי לראות אם מתפתח משהו ולסייע למשטרה בתצפית. והדבר השני, לייצר נוכחות של אזרחות טובה, כמו שעושים משמר אזרחי וכמו שעושים המתמיד בשטחים הפתוחים. כרגע זה מתבקש במסות יותר גדולות בעיר לוד. ואני מקווה שנוכל לעצור את זה כאן, כדי שזה לא יהיה מחר בתל אביב, ולא יהיה מחרתיים.
אתם באים עם נשק?
ולא באקו. הדרישה מהמתנדבים זה להגיע בלי נשק, בשביל זה של כוחות המשטרה.
בלי נשק?
באופן עקרוני, כן.
אז מה? אז שאלה אם זה מתאים לאירועים כאלה, כשההמון מסתובב, ההמון משולח רסן, ומצית מכוניות וארונות חשמל של בתים של יהודים.
אז אנחנו לא נהיה במקום שהמון מרכז את עצמו, אנחנו נהיה במקומות שהם מועדים, כדי לייצר חוויית ביטחון, וכדי לייצר הבנה לכל מי שמסביב, שלשם אין צורך להגיע, ולא כדאי להגיע. זה פשטות. ואני חושב שיותר גרוע להסתתר בתוך הבתים שלנו, כמו שנהגנו לעשות לפני 100 ו-100.
זה הכי גרוע, בדיוק.
יפה, אז אני חושב שלצאת החוצה לרחוב ולהיות נוכחים, ולהסתכל בלבן של הבעיה בעיניים, והכל בצורה של אחריות, ולעשות את הדברים בצורה מאורגנת ומסודרת עם כל גורמי העקיפה ויחד עם העירייה במקומות שבהם אזרחים פשוט צריכים להרגיש בטוחים ולא לעצור את המגפה כאן היא תתפשט. ואני חושב שהמטרה היא בסופו של דבר שאזרחים שהם היו במילואים ויש להם שיקול דעת והם יודעים איך לא להיכנס לאירוע, מבינים איך אפשר לייצר מצב שבו דרך הנוכחות הזאת, דרך זה ש50-70 איש עם וסטים נמצאים בנקודה מסוימת בעיר, הדבר הזה יהיה הגורם המונע של השחתה ושל פגיעה. פגשתי כרגע אזרח פה ברחוב. הוא סיפר לי של השכנים שלו, הם במקרה לא היו בבית, פרצו לתוך הבית שלהם. הוא סיפר שהיה פה מתנדבים שהגיעו ספורדית, אילולי אותם מתנדבים, היה פה מצב הרבה יותר...
אבל יואל, תסלח שאני מקשה עליך שוב, אני להגנתי אומר, אני עם השומר החדש באמת מהיום הראשון, ויש הבדל בין הפעילות שלכם המדהימה בספר, הפשיעה החקלאית, הטרור החקלאי, לבין כל מה שאתה מתאר עכשיו זה דברים שהמדינה צריכה לעשות, שהמשטרה צריכה לעשות, שאתם לא כוחות ביטחון, כאילו כשאתה הולך לעשות את זה פרטי זה כבר עניין של מיליציה, לא?
תשמע בן, קודם כל החלום שלי זה לחזור חזרה הביתה לגולן ולהמשיך לחבר צעירים לאדמה. אבל אני חושב שגם אתה וגם אני מבינים, קודם כל, המילה מיליציה היא לא בלקסיקון והיא לא רלוונטית, כי אנחנו עושים לא את הכל בתיאום המשטרה, אנחנו עושים בהגדרה של מה שהיא אומרת לנו לעשות או לא לעשות. אנחנו לא נעשה דבר אחד, בלי תיאום כוחות הביטחון נהפוך. מעבר לזה, בתיאום עם העירייה. מעבר לזה, אנחנו לא נסתכן חיים של אף אדם, אנחנו לא נביא בן אדם למקום שבהגדרה עכשיו הוא צריך להיות בהתנגשות, זאת לא המטרה. אבל יש פה שכונה מאחורי השכונה, אוקיי, שתהיה השכונה הבאה, ואם לא נמצא שם חוויה של ביטחון לאזרחים. ואגב, אם לא נודד את האזרחים עצמם לצאת מהבתים ולשמור על עצמם, אז תסלח לי, מחר זה אצלך בבית.
יואל, אתה צריך את העזרה שלנו במשהו? טלפון, משהו?
אז יש דבר שנקרא השומר החדש. נכנסים לקבוצת הפייסבוק, אפשר להירשם שם. וכמו שאמרת, אני מקווה שהמשימה בלא תסתיים, אני אחזור לנגב ולגליל, למקומות שפעם שם אנחנו מרגישים...
אם מישהו רוצה לבוא עם נשק, הוא יכול לבוא עם נשק?
אני לא, שוב פעם, אדם שיש לאדם בחירה חופשית, אני אמרתי, אנחנו מבקשים המתנדבים לא להגיע חמושים, יש כוחות ביטחון, אנחנו סומכים עליהם, עובדים איתם יד ביד, מתואמים איתם על הכל,
אוקיי.
לא נסתכל אף אדם, ומצד שני, נגביר את הביטחון.
יואל זילברמן, תודה, יש הכוח.
לא לעודד אנרכיה, הודעה מיוחדת שנפתלי בנט מרגע זה. אני קורא מהוואטסאפ שלו. בעקבות הלילה קשה של ירי מסיבי מאז הפרעות של ערבים ביהודים שהופקרו לגורלם בערים המעורבות, אני קורא לממשלה לא לסיים את הסבב הנוכחי בעזה לפני שחמאס משלם מחיר יקר. בנוסף על משרד לביטחון פנים והמשטרה להבטיח ביטחונם של משפחות שנצורות בבתים, יש אמצעים לזהות אותם ואי אפשר להניח להם להימלט ללא עונש. מערכת המשפטית והפוליטית חייבת לגבות את מי שמגן בנשק על עצמו. אפרופו מה שאתה אומר מהבוקר, ינון, העובדה שכרגע הם יושבים במעצר היא עוולה מוסרית, ומסר חמור למי שירצה בעתיד להגן על עצמו. הליכוד, עכשיו הוא מגיע לפוליטיקה, הפך ממפלגת שלטון למפלגה שנכשלת בניהול המדינה ומוליכה אותה ברשלנות ממחדל לאסון. ימינה תיתן גיבוי מוחלט לכל צעד לשבת הביטחון של ממשלת נתניהו גנץ, במנותק מכל חישוב פוליטי, כעת הזמן להתאחד ולנצח, אין לי הערות.
טוב, ניצב בדימוס אורי בר-לב, שלום.
שלום ובוקר טוב לך ולמאזינים.
היו ימים שקראנו לך שריף של הדרום, ותראה מה קרה בינתיים.
אין שריף.
מערב פרוע.
נכון. אחד נכון. זה יותר ממערב פרוע, והכיוון, כאדם שמטבעו הוא אופטימי, הכיוון הוא כיוון לא טוב. אם אתה זוכר, בפעם הקודמת שדיברנו, או דיברתי איתכם, זה היה על איך מגבים את המשטרה. ואני חושב שזה הולך ומדרדר. זה אולי הנקודה שממנה, כשמשטרה מורתעת במקום מרתיעה, הכל נכנס לכאוס. ואז לדין ולדיין, השוטר כבר לא מרתיע, וגם הציבור הערבי, חלק לא קטן ממנו, אנחנו כבר מדברים על מיעוט ומיעוט ומיעוט, אבל גם שם מבינים מי הבעל הבית, וברגע שהבעל הבית הוא אותם פורעים, אותם בריונים מקומיים, אז זה הולכים איתם. וזה תמונת המצב קדימה, בטח במגזר הערבי.
אז מה עושים, תגיד, אתה מודע לזה שהמשטרה קטנה על המדינה, שמגב קטן על המדינה, אני לא מקנה בשוטרים, אני שומע אותם מתראיינים אתמול ומסברים, אנחנו מנסים, היו לי 80 זירות אירוע בלוד באותו לילה, אמר מפקד המשטרה, ששאלו אותו איפה הם היו, מה היית עושה עכשיו, דרג מדיני, דרג פוליטי, דרג מבצעי, מה עושים?
בוא נתחיל מהטווח הרחוק, אתה יודע, המילה החלה, היא מילה שבעיניי הפכה עם הזמן, ככל שמשתמשים בה יותר, לסימן לחולשה. כך רואה את זה גם הצד השני, העבריין או הפורע. המילה הזו של בואו נחיל, עכשיו צריך להיות בשקט. וזה לאורך כל הזמן. אני חושב שאנחנו צריכים לשנות את ההתנהלות הזו. אני חושב שאנחנו צריכים להיות הרבה יותר אגרסיביים, כי בסוף זה לא שוטר שהוא אגרסיבי מול אזרח, אלא זה היכולת לשמור עליך, עליי. ותהיה אנחנו איפשהו מרחיקים, אנחנו איפשהו, זה לא, לא, הבעיה היא לא בעיה פוליטית.
אז איפה הבעיה? מה שורש הבעיה?
שורש הבעיה זה חוסר גיבוי למשטרה, זה הפעלה בכוח, או כל הפעלת כוח, למעשה אוטומטית השוטר הופך להיות הנאשם, גם ציבורית וגם עניינית, תראה מה ממתין להם במחש. ואני חושב שאת ההפגנות האלה, או את לא הפגנות, זה גם טרמינולוגיה לא נכונה, את הפרעות האלה צריכים להפעיל הרבה מאוד כוח.
מה, השוטרים מפחדים לראות, אתה אומר?
אני לא אומר מפחדים, אבל בוא נאמר שגם אתה וגם אני, ואני אהיה הרבה יותר נוח לי מאשר לדבר על שוטר אנונימי, אם היינו מבינים שפעם אחרי פעם, גם כשאנחנו יורים כשיש צורך, וגם כשאנחנו חובטים כשיש צורך, ואתה מבין שאתה משלם את זה בקריירה שלך, אתה מסובב את הראש. וזה יכול להתחיל באותו סיפור עם טקה בצפון, להמשיך באירועים בירושלים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, שוטר באמת הפך להיות צק החבטות.
לא, אבל תשמע, האירוע בלוד זה אירוע בסדר גודל, כלומר, במשך שעות עושים שם פוגרומים, ברכוש של יהודים, תוקפים יהודים, דיברנו עם מישהו שעשו לו לינץ' פוצצו אותו במכות באוטו שלו, וכל מיני דברים כאלה, ואין משטרה. אני רוצה להשמיע לך שיחת טלפון, ברשותך, שיחה קצרה של מישהי מלוד עם המשטרה, ואחרי זה תגיב אליה, בסדר?
אין
בעיה.
משטרה, שלום ברקת.
היום אנחנו ברמת אל ישיב, ומה שקורה פה זה פשוט פחד אלוהים, למה לא מגיעה משטרה?
מה קרה בבקשה?
רמת אל ישיב לוד, התקשרתי כבר לפני בערך חצי שעה אפילו יותר, אמרנו שיש פה פורעים שמסתובבים מסביב לשכונה, נכנסים לשכונה, מנסים להיכנס לגינות פרטיות, יורים, שורפים פה פחים, מכוניות, מחכים שישרפו אנשים בבתים, אני לא מבינה.
אני רואה שקיבלנו את הדיווח, אנחנו
כאלה. אני מאמן שקיבלנו את הדיווח, הם שאלו אותי מי אני ומה הטלפון שלי, אבל אין פה אף אחד. ואני לא רוצה שבעלי הבא שייעצר, אז מה קורה?
גברת, אנחנו מטפלים בעוד אירועים נוספים, יש כרגע הרבה אירועים שקורה באזור.
גם אתמול טיפלו בעוד אירועים נוספים, בסוף אנשים נאלצו לצאת מהבית שלהם כדי להגן על עצמם. אז אני רוצה להבין, אתם מחכים שישרפו פה אנשים בבית, או שאתם מתכננים לעשות משהו? מי לאישור, אז אנחנו נרד לעצור אותם, אני לא יודעת מה אגיד לך. יש פה שריפה בכל האוויר.
אין בעיה, גברת, אני מסבירה לך. כרגע יש עוד הרבה אירועים באזור רם ללוד. אנחנו מנסים לטפל בהכל במהירות הכי אפשרית שיש, בסדר? אנחנו, בבקשה, לשמור על הסדר, לא לרדת למטה ולא להתעמת איתם, בסדר?
אני, תקשיבי, אני הכי מבינה אותך בעולם, אוקיי? אבל אני מתה מפחד. מתה מפחד, ואני אומרת לך שעוד אנשים פה, זה לא ייגמר טוב. וזה פשוט בלתי אפשרי לחיות ככה. אנחנו נמצאים בתוך ענן של אשן, כי מציטים אותנו מבפנים. אוקיי?
אין בעיה. בסדר, אני מבינה. אז
שמישהו יגיע, לא יודעת מה. שמישהו יגיע.
אני מבקש זירוז, בסדר?
מה זה זירוז? הם כבר צריכים להיות פה למטה מזמן. לא יכול להיות שאני מתקשרת לפני 40 דקות להגיד שמנסים לפרוץ לתוך גינות פרטיות של אנשים.
הגעת לקו חירום, אם את רוצה להתלונן על הטיפול המשטרתי, את יכולה להתלונן במחש.
אוקיי.
אוקיי? תודה רבה על הדיווח, שיהיה לך טוב.
אורי ברלב.
כן, אמרתי קודם, אני לא שמעתי מילה מהשיחה.
טוב, מתקשרת, אני מתנצל שלא שמעת. תושבת שכונת אל ישיב, שאומרת שפורעים שם, והשוטרת חסרת עונית, אומרת לה, כן, קיבלנו את הקריאות, ואין לנו מה לעשות, ויגיעו אליך, והיא אומרת, אבל זה ייגמר רע, ואנחנו צריכים עזרה עכשיו, והיא אומרת לה, זה המצב, אם את רוצה, תתלונני במחש.
כן, דיברנו על החוסר גיבוי, כי תראה, מה שבסוף מרתיע, אתה מדבר עכשיו על לוד, או על אקו, על יפו שכחנו לפני שבועיים, על ירושלים בשבוע שעבר, אנחנו מדברים על תופעה. בואו לא נתקפה עכשיו ונאמר שהבעיה היחידה היא בלוד, כי שם היה איזשהו אירוע כזה או אחר. לא, יש כאן קו שנמשך לאורך זמן, חברה ערבית אלימה, בכלל, הדברים צריכים להאמר, סוקפנית, הדבר היחידי שירתיע, מי שעבריין תוקפן וכוח, אין דרך אחרת. אפשר לנסות עם פרחים ואפשר לנסות עם, בשיטות אחרות. השיטה היחידה היא להפעיל הרבה מאוד כוח. מי שנמצא בסכנת חיים צריך לראות. מי שמרים יד על שוטר, דיברנו על זה הפעם הקודמת, היד הזאת צריכה להישבר. לא,
אבל
לא
איך יכול להיות שבמשך לא שיודעים, התושבים דיברו עם העירייה, דיברו עם המשטרה, אמרו להם שהם מפחדים לקראת הלוויה,
לא
הבטיחו
מבין,
להם פוגרום, איך יכול להיות כזה דבר שהם מופקרים במשך אז, שעות אז שלמות?
אז אני אגיד לך, תשמע, אני מחר ואני לא מכיר את האירוע הזה, אז אני כמובן יכול לטעות בו. אבל אתה התחלת את דבריך, התחלת את הרעיון בזה שמפקד תחנת לוד אומר, יש לי 80 זירות, כי ההרתעה לא קיימת, כי השוטר ילך לאירוע 17, ובאירוע 24 ידעו אבנים, נזרקו בקבוקי תבערה או עירו, עד שיגיע הסיור אליו, אז יתקפו את השוטרים. אני מדבר על קו ארוך, על פתרון שהוא באמת אמור להתבצע. ברגע שאין לו את הגיבוי הציבורי לזה, ולא את הגיבוי המשפטי לזה, הוא מסובב את הראש. מי שמשלם כבר היום את המחיר, זה האזרחים שומרי החוק במדינת ישראל, ובאימותים האלה אנחנו מדברים על ערבים מול יהודים. בוא, לא, אנחנו נהיה מקרה נכון בבאר שבע תקפו. בוא נעמיד את הדברים כמו שהם על השולחן. אלה פעות של ערבים ביהודים. הרקע הוא רקע הדתי, או לא משנה, הרקע שנאה. ההתנהלות צריכה להיות שונה. זה לא ילד שגנב במקולת ארטיק. ואנחנו איפשהו, בהצטלה גם של החוק וגם של החלק הציבורי, נשארים באותם כלים שנדמה לנו שהם פותרים בעיה. הם לא
פותרים
בעיה.
אז מה היית עושה עכשיו?
הייתי נותן דיבוי מלא לשוטרים, הפעלה של כוח, הסתובבות ברחוב, שימוש בכלים שלא משתמשים בהם ביום-יום, במקומות אחרים ששם הבעיה היא עם מעבר במעבר חצייה. אין ספק ששוטרים צריכים לקבל דיבוי, להשתמש בכל האמצעים שיש להם, מעלות וידיים ועד נשק חם, בהתאם למצב הסכנה שנשקפת להם או לאלה לידם. אני רואה את הסרטונים, אני מניח שגם אתם רואים אותם. טנדר של משמר הגבול שעשה תאונה והמון קופץ עליו מידי אבנים ומנסה לעשות בהם לינץ. די, נגמרו הכללים שלכאורה, הנה אתה מבטע תפקיד של משטרה. אתה מתמודד מול עבריינים שמתנהלים בכלים של טרור. הכלים האלה צריכים להיות מופנים נגדם. ואם אנחנו נחסה את העיניים, נהיה מאוד nice to have, שאנחנו, הנה, אנחנו לא מפעילים כוח. הפוגעים ביכולת ההרתעה של המשטרה, זה מחר בבוקר הפגיעה בך.
הנה, מישהו שולח לי, עשיתי סיבוב ברמת אשכול עכשיו. לא ראיתי כן. אפילו שוטר אחד, ולא בגבניק אחד.
עוד פעם, אתה מודד את זה, תראה, אני לא מכיר כוח משטרה בעולם, ויש לי היכרות רבה, שיגיד שיש לו מספיק כוח אדם.
טוב.
תמיד הוא יוצא יותר, זה לייצר הרתעה.
טוב.
ההרתעה היא מה שנפגע, היא לא העוד 100 שוטרים שהסתובבו פה או שם. תראה מה קורה בירושלים.
אוקיי.
אתה מדבר על ירושלים, או ביפו, במקומות אחרים. הבעיה לא מתחילה ונגמרת בכוח אדם, היא מתחילה ונגמרת ביכולת ההרתעה של המשטרה. כשאנחנו פוגעים בה, אנחנו פוגעים למעשה בציבור שומר החוק במדינת ישראל.
ניצב בדימוס אורי בר
לב. תודה אורי.
תודה שדיברת איתנו.
יום יפה.
שועה מסראו מנצור, ראש עיריית טייבה, שלום.
שלום לך ולכל המאזינים.
אני ראיתי אתמול סרטון שאתה פיזית יצאת אתמול וניסית לגרש הביתה את האנשים שיצאו לעשות מהומות ברחוב.
זה שהיה שלשום, שקודם כל אנחנו כן בעד מחאה פסיפיסטית, שתציג את העמדות הנכונות של המאות בתוך המדינה, והיה חלק שגלשו לעניין של ונדליזם. ואני בתוך המחאה יצאתי להם, דיברתי איתם, והם כיבדו את זה.
תשמע, אני רואה עכשיו שאמבולנס שיצא לקריאה איפשהו לידכם עבר בתאי בחטף אבנים.
בוא, אני מכיר את התקשורת כבר שנים. אתם מתמקדים בדבר אחד ושוחרים את העיקר. יש כאן עיקר אחד והוא ברור. יש ראש ממשלה שמוביל את המדינה ואת כל האזור כדי לשמר את כיסאו ושיהיה מאחריו הטייפון.
איך זה קשור? מה זה קשור?
אז תן לי, אתה ביקש שאני אביא את עצמי, אז תן לי להציג לך את משנתי. זאת עובדה. התקשורת מנסה בימים האחרונים להתעלם ממנה ולא להציג את האמת לאמיתה. נתניהו כדי להציל את אורו מוכן לשרוף, ואנחנו רואים שכל הקשרים נשרפים.
על מה אתה מדבר?
אז תן לי להשליר. אתה מרשה לי לקטועתי? אז תן לי. בשלוש דקות ואני אגיד את משנתי. הימין נמצא בשלטון כבר 30 שנה. הזניח את המגזר הערבי במשך 30 שנה. אתה רואה את הפערים בתקציבים, בחינוך, ביחס לאוכלוסייה ערבית, ועוד תוסיף לזה, על הבוקר, ממש הבוקר, אני קורא עיתונות, השר לביטחון פנים אומר... יהודי מתנחל שירה בערבי צריך לשחרר אותו, ומאידך המתנחלים שמיידים אבנים ותוקפים את הערבים, עוד המשטרה צריכה לתת להם את המעטפת של הביטחון. דו קיום לא ככה בונים אותו, חיים משותפים לא ככה בונים אותם. או שהממשלה רואה בנו כאזרחים שלמים, בעלי זכויות שלמות במדינה הזו, ואם לא, תקשיב, זה רק ילך ויחמר. אי אפשר להתייחס לאוכלוסייה שהיא חלק מהמדינה כאוכלוסייה עוינת.
אבל ראש
העירייה... מה שיצא משליטה, הכתובת הייתה על הקיר. הכתובת הייתה על הקיר, וכולם ידעו את זה. אבל אתה יודע, ממשלה עסוקה, רק הכיצד להציל את אורו של נתניהו מהמשפט, והכיצד לשמר את הכיסא.
ראש העירייה, תקשיב שנייה. אני, אותי אתה לא צריך הרי לדובב הרבה אפרופו נתניהו והמשפט. אתה מדבר עכשיו עם בן כספית, אבל אנחנו לא עלינו עכשיו לשידור על ביבי שנמלט מאימת הדין. זה נושא ישן. אנחנו עלינו לשידור...
זה לא ישן.
רגע, שנייה. אני לא חושב שהוונדלים והברברים מהמגזר שלך שיצאו בלוד כבר יומיים ולשרוף בתים של השכנים שלהם עשו את זה בגלל שנתניהו יש משפט, ודעתי על נתניהו ידועה. אני חושב שאתה קצת בורח מאחריות, ואני יודע שאתה ראש עיר טוב ושאתה תומך בדו-קיום והכל.
אני לא בורח מאחריות, בן כספית. אני אומר לך את הדברים כהווייתם. אין מה לעשות, אי אפשר להתעלם מזה. תיקח את סדרת ההחלטות מלפני שבוע, מאז שנתן נתניהו גיבוי לכניסה למסגד אל-אקצא ולשייח ג'ראח, ותראה, תרדר את כל המצב.
איזה החלטות? מחאה על מה? אני לא מבין על מה אתה... אני אגיד לך את האמת? אני לא מבין מה אתה... כאילו, א', עוד לא גינית את הפוגרומים שעשו שם ביהודים, שרפו בתי כנסת, פוצצו במכות אנשים, יש אחד ששוכב במצב קשה, ששוכב מצב קשה מסלע בבית חולים, אתה מדבר על נתניהו, המחאה, אתה אומר מחאה לגיטימית, על מה? דיברו פה להכניס את מנסור אבס לקואליציה, ביבי הסתובב בכפרים ערביים לפני השידור, אבו יאיר.
ינון, הפכת לבן.
עזוב אותך, זה אבו יאיר, אני ראיתי מה שווה אבו יאיר במגזר, ואנחנו יודעים בדיוק אבו יאיר עשה למגזר ומה הוא חושב על המגזר. אז אל תמשיכו, תמכרו לנו ליקשים. אבל כדי לא לברוח גם כן ממה שאתה אמרת, אנחנו נגד כל מעשה אלימות, כי הוא זה בכל מקום בעולם. אנחנו שוכני שלום ושוכני אחווה.
ואי אפשר להתעלם מזה. ואת תקשיב, אל תתחילו עכשיו לשחק איתי את המשחקים האלה בשפה רפה, תיגנו או לא תיגנו.
לא, לא, לא מעניין אותי. אני בניגוד לינון לא דורש כל הזמן שכולם יגנו הכל, אבל אני חושב שכשאתה אומר שאתם שוכני שלום ושוכני אחווה, ואנחנו כבר שעתיים מדברים עם יהודים שניצלו באור שיניהם מפוגרום, תשמע, אנחנו לא בא, אנחנו, היה לנו מספיק פוגרומים.
א', זה אסור להגיע למצב כזה, אסור להגיע למצב כזה, ואסור לתת למצב כזה להגיע, אבל אל תשכחו גם כן את מה שעשו כל החבר'ה הקיצונים הימניים ביפו, ששם סגרו על שני תלמידי בתי ספר וכמעט עשו להם לינץ'.
מתי? על מה אתה מדבר?
אתמול בלילה, בוא תקשיב, בוא, אתם לא יכולים...
בלילה בתי ספר? אין ילדים בבתי ספר בלילה.
תקשיב, תראה מה שקרה בלוד אתמול, שעשרות קיצונים, חופשי כיפות, הלכו ללוד כדי לקוט ערבים. אני נגד זה ונגד זה. אסור להגיע לרמה של אלימות, אבל אי אפשר להתעלם. המדינה צריכה לספק ביטחון לכל תושביה, והממשלה נכשלה בזה, במיוחד במגזר. ואתה יודע מה? בוא, אני אקח אותך, סליחה, תן לי להשלים עוד משפט. אני אקח אותך לרעיון שלי לפני חודשיים שלושה. שהיו הבלגן והמימות במגזר הערבי על האלימות במגזר הערבי. אמרתי משפט וכך את כל התקשורת תוציאו את מה שאמרתי. אמרתי הנשק שהסתובב בידי העבריינים עוד לפני
אתה בקטע הזה צודק לגמרי. כל עוד הרגתם אחד את השני בתוך המגזר זה לא עניין אותנו ועכשיו זה מופנה אלינו. אבל רק חסר לי, הדבר היחיד שחסר לי אצלך, אחי, הדבר היחיד שחסר לי אצלך,
המשפט שאמרת הוא מאוד גזעני, שהרגתם אחד את השני לא עניין אותנו.
לא, אבל אני אמרתי את זה לשיטתך.
אמר את זה בביקור.
לא, ברור, לא.
אמרתי את זה שאתה צודק, שהיהוד, הגזענים, אמרו שירגו אחד את השני, ועכשיו
זה לא נכון, לא נכון, זה לא נכון, זה לא מה שאמרו.
עזוב רגע, זה מה שחשבו שאמרו.
זה למה שחשבו ועשו.
זה מה שחשבו, לא חשוב עכשיו, אבל מה שחסר לי אצלך, מה שחסר לי אצלך הבוקר זה לקיחת אחריות גם על הצד שלכם, לא באופן כללי, לא בכל העולם, להגיד, אחי בלוד, ערביי לוד, תניחו את האבנים ואת המציטים ואת הנפצים, כנסו הביתה ותפסיקו עם זה.
אני קורא לכל הצדדים בתוך המדינה, נגזר עלינו לחיות בחלקת אלוהים הקטנה ביחד, וצריכים להסתדר, וצריך לסלק את הממשלה הגזענית שכבר 30 שנה לא עשתה שום דבר למגזר
הערבי. באמת? למה נתנו 15 מיליארד שקלים? מה זה לא עשו?
אף אחד לא עושה טובה, תסתכל כמה שילמנו במשך 30 שנה. ואל תדבר איתי כאילו שמה שמגיע לך בארצליה ובתל אביב לא מגיע לי. אל תדבר איתי בשפה כזאת, כי איתי לא מדברים בשפה כזאת.
אני לא דיברתי, לא, אתה אומר, אתה אמרת לא עשו שום דבר למגזר הערבי. וזה לא נכון.
אני יותר מדבר בדו קיום, אתם רק מסיתים. אתה תראה אותי, אני, יש לי את האומץ לצאת לתקשורת ולקרוא לשקט. ואתם כל הזמן ממשיכים להסיט. וזה בושה וכלימה מה שאתם עושים.
ראש העיר, יטייבה, אתה טיפה צריך להירגע. אנחנו לא מסיתים, אנחנו מראיינים. אנחנו מראיינים מהבוקר פה אנשים שניצלו בנס מלינץ', ואנחנו לא מוכנים שזה יקרה אצלנו במדינה. תבין גם את הצד הזה.
תגיד, אתם לא מבינים. אנחנו גמרנו עם זה, ואל תאיימו עלינו. אל תאיימו עלינו. אנחנו להיות קורבנות של פוגרומים גמרנו.
כן, תקשיב, אף אחד לא הסיק מסקנות מרואי 2000, וזה כתדמה, כל עוד העבריין המושחת יושב שם בירושלים, ימשיך להסיט ולפלג את העם, ערבים, יהודים, ספרדים, אשכנזים, אתיופים ורוסים. זה מה שקורה וזה מה שימשיך לקרות.
טוב.
ואתם רוצים להיות כמו עיינות, תמשיך להיות כמו עיינות, ועוד המצב רק יחמיר. צריך לסלק אותו לאלתר.
מה הקשר לנתניהו? נתניהו אשם עכשיו במה שקרה?
מה אתה אומר? זה הזרוע המבצעת במדינת ישראל, זאת ממשלת ישראל.
ראש העיר טייבה, נתניהו נכשל, זו גם דעתי, זו דעתך, זו לא דעתו של ינון. מעבר לזה, מה שקורה ביומיים האחרונים, זה פוגרומים ביהודים, ואתם רק צריכים להבין שאנחנו לא נקבל את זה. יפה, אז הסכמנו.
טוב,
אסור שזה יקרה. אסור, ואסור שגם הערבים יתירה בהם המשטרה ממש בקלות דעת. אסור שאנשים בלוד גם ירגישו מופקרים. אסור, וגם ביפו.
ואתה יודע שהיהודי שהרג ערבי בלוד עצור. אנחנו לא אוהבים את זה כל כך.
אתה מעט המאסר של ביטחון פנים בבוקר מאמר.
שהוא קרא לשחרר אותו, נכון? צריך לשחרר אותו. אנחנו לא נהיה קורבנות פה של לינצ'ים ויהודים, אנחנו גמרנו עם העניין הזה.
צריך לשחרר אותו, צריך לשחרר אותו.
טוב, ראש העיר טייבה, תודה על השיחה, ותמשיך לשמור על הדו-קיום, זה חשוב.
זה הסתה פרועה. טוב. זה הסתה, תתבייש לך, זה הסתה פרועה.
תמשיך לשמור על הדו-קיום, יש לנו אירוע...
אנחנו נמשיך לעשות את זה, ותאמין לי, אני מאמין בזה, ואני אמשיך לפעול למען זה. אנחנו עוברים ימים קשים, אתה יודע מה? מישהו אמר בבוקר, קודם כל שצריך להיות הקיום. נכון, צריך להיות הקיום כדי להמשיך בדיקויום.
יאללה, בוקר טוב שיהיה.
שואה מסרוע מנסור, ראש עיריית טייבה, תודה.
יש ירי נונטט מעזה, פגע ברכב שלנו, יש שם להבנתי שני פצועים אנוש, ואחד קשה, לא נעים בכלל, קורנט, קורנט זה דבר...
רכב צבאי או אזרחי?
לדעתי עוד לא צריך להגיד, אבל קורנט זה... קורנט זה דבר שחודר גם מרכבה, ככה שזה... אירוע לא טוב, כאילו חסרו לנו כאלה ביומיים האחרונים. זהו, מה?
טוב, אני לא קונה את הדיבורים האלה, דו-קיום, הדו-קיום וכל מיני דברים כאלה, כשהם לא לוקחים אחריות. לא...
תשמע, הם ייקחו אחריות, ואם לא תהיה לנו ברירה, נטיל אותה עליהם, ותשמע, קודם כל דו-קיום קיים. אחרי שהתלהמתי פה שעתיים, צריך להדגיש. 80-90% מערביי ישראל חיים איתנו בשלום, רוצים לחיות איתנו בשלום, מבינים את הערך של המדינה היהודית שהם אזרחים בה וצריכים להיות שווי זכויות. אנחנו היום רואים ביומיים האחרונים מה 10% או 20% של מופרעים מוסתים ברברים וקיצוניים דתיים יכולים לעשות, וצריך לפעול נגד זה ביד ברזל. אגב, לפיד מוציא אחרי ההודעה שהקראתי של בנט, לפיד מוציא הודעה לא מילה במילה, אבל עם אותה רוח, וגם אומר שאנחנו ממשיכים להקים את ממשלת השינוי, שזה מאוד מעניין, לדעתי הם מתואמים. אבל אני לא מוכן לתת על זה ערבות.
אגב, מנסור אבס כן גינה את האלימות.
נו, מנסור זה חבר שלך, נו. כן, נכון. שזה יפה. להגיד את זה. יפה.
מישהו כותב לי אחלה בן כספית היום, תגיד לו שאני לא יודע איזה כדור הוא לקח היום, אבל שימשיך עם הכדור הזה.
תכתוב לו, זה היו דעותיו תמיד, רק לא הקשבתם, כי אתם שטופי מוח של ביבי. תודה, אוהב דקל.
ביבי, והוא ביבי, ראש עיריית טייבה, ביבי.
אוהב דקל, שימוש חד פעמי. הבטחתי לא להשתמש באוהב דקל אתמול. כן.
כי במתבין, כן, כן, מצא, ביבי אשם בזה שהערבים שנה, פורים ביהודים.
לא, א', כן, תמיד, ב', לא, לא את זה אמרתי. אמרתי שכשאני אומר לך בוויכוחים שאני לא שמאל, וכשהארכיון...
אז למה אצל ברק זה מתפרעו ב-2000?
לא, אני הייתי אצל ברק, הייתי...
לא, אני שואל את ראש עיריית טייבה. חשבתי שאתה ראש עיריית טייבה.
עזוב, רגע, אני ראש עיריית הוד השרון. אני חותר תחת אמיר כוכבי. לא נגמרה התוכנית?
נגמרה.
מציתי אותך לבוקר אחד.
בוא ניתן קרדיטים, נאחל לך למה לפצועים בעזרת השם שיחזיקו מעמד שם.
אתה עוד לא ראש ממשלה, נו.
באירוע, בכל זאת.
באירוע קורנט, נכון.
בדרך. אורחים ומפיקים שר פלסנר ורבי אבדר, אחראים על השידור מעיין לויטין ואילי קונפלד, בדיגיטל ירון זאבי ואופרי גלייכמן, רשתות חברתיות אלון קץ, ויש שיר סיום של שואלי שמשון מ-48.
הבשורות שם מהקורנט הן לא טובות, רק
ברור,
שתדעו.
ברור. ביי. שואלי שמשון.
הג'יפ הדוהר ובוקע השיר מן הלב והשביל מתחתם מרקד ומזמר זה השביל המוביל אל אויב שועליו של שמשון שוב פושטים במרחב ונושאים השלהבת בליל מעזה מעזה ועד גב שוב נטו שזה הקרב לחירות ישראל שוב עליו של שמשון שוב פושטים במרחב ונושאים השלהבת בליל שוב עליו של שמשון הם נוסעים ארבעה אל הקרב הגועש מזמזמת בלת המכונה עדה שם מקלע יורקת האש אך האש יש שנה לא שנה
אתה יודע מי היה בשואל השמשון?
מי לא? אורי אבנר למשל
נכון זה צריך לזכור לו לטובה
ברור ונוסעים השלהבת בלב
אני חושב שהם גם היו במבצע דני, אם אני לא טועה, בלוד ורמלה.
כן, בזמן שהשמאלנים שלטו פה, היה טוב. כשהשמאל היה, כבשנו וניצחנו, ותראה מה קרה בינתיים.
אתה יודע מה? אני מוכן לקבל את הביקורת הזאת.
נקווה ליום יותר טוב מחר.
יאללה, ביי.
אזינו מצרים לשירו של שמשון ובישר את הקץ לפלישתים אזינו היטב למקלע לרימון שיר המוות לחיל הפושים שהוא עליו של שמשון שוב פושים במרחב ונושאים השלהבת בלל ועזה ועד גז שוב נטוש זה הקרב